כן, אבל יש אנשי מקצוע קבועים, אני חושב פיגע בזה של המועצה שעובדים על בסיס שוטף, וזה יקצעו בפני עצמה, אני צודק את זה, חתיכת עולם תוכן. עיקרי הממצאים, קודם כל, מה שמצאתי זה ככה, כמה דברים. קודם כל, אין לנו מדיניות הבטחה סדורה וכתובה במועצה. הנושא הזה אצלנו במועצה, יש עליו מודעות, מכירים אותו, מטפלים בו, רק צריכה פה איזושהי הכוונה ומצפן כזה שלוקח כל העסק הזה בצורה סדורה, כי כשמתחילים מדיניות זה משליך לאורך על הרבה מאוד דברים, גם על הנהלים וגם על התקציבים וגם על תוכניות עבודה וכו'. הדברים הם קיימים אבל הם לא סדורים. המדיניות צריכה לכלול הגדרות תפקידים, גבולות גזרה, תחומי אחריות. בפועל, כמו שציינתי, יש נהלים אבל חסרה איזושהי מדיניות סדורה של כל הנושא הזה. כמובן שאני ממליץ לגבש מדיניות כזאת והגדרות של תחומי אחריות וכו'. מאגרי מידע, כפי שבדקתי אותם, הם כן רשומים כמו שצריך באתרים של משרד המשפטים. יש מסכת של תקנים ואיך צריך לעבוד של משרד הפנים בנושא הזה, ולפיהם גם עבדתי. בסך הכל הדברים של המאגרים הם בסדר. כל הנושא של התאוששות מאסון, מה שנקרא disaster recovery, מה שנקרא DR, אז יש לנו אתר חלופי למקרה של אסון כזה.
איפה נמצא?
נמצא עם המילות בבית ספר.
לא, בעולם ספורט.
בעולם ספורט.
בעולם ספורט מוגן?
בעולם
ספורט
החדש.
מוגן?
ליד הפסיכולוגים שם, איפה שהרובוטיקה.
אין לנו, אבל מה שאין לנו זה תוכנית כתובה לשיקום מאסון ותוכניות להמשכיות ורציפות. כלומר, הדברים האלה הם לא כתובים. חלק גדול מהדברים הם קיימים.
אני נפל לי משהו אחר. כשאתה אומר התאוששות מאסון, למה אתה מתכוון אסון?
לצורך העניין, כל המערכות נופלות.
הבנתי, אז
נעשה. אוקיי, איך אתה עכשיו חוזר ברציפות תשבילים?
זה גיבוי, זה מערכת של גבר.
אני אתרוס למילה אסון.
כן, כן, במובן.
פגעתי בחדר
משהו. טוב, כאן כמובן ההמלצה היא לגבש תוכנית סדורה וכתובה לשיקום מאסון, על מנת לשמר רציפות תפקודית, גם בשגרה וגם בחירום. אחרי ניהול אבטחת מידע, החוק מחייב אותנו למנות ממונה, מנהל אבטחת מידע. בפועל אין לנו ממונה אבטחת מידע. חשוב שיהיה ממונה כזה, כי הוא מסתכל מבחוץ, הוא לא חלק מהארגון, הוא גורם אובייקטיבי, מקצועי, שיודע לתת את הדגשים. וחשוב מאוד שהוא לא יהיה מתוך הארגון, שיהיה אובייקטיבי מבחוץ, זה יכול להיות, העסקה בכל מיני צורות, זה לא חייב להיות שכיר ולא... מה?
זה איש מקצוע?
כן.
כן,
כן. טוב, בהיבט של התקצוב, כפי שאמרתי, בסך הכל הדברים מתוקצבים, הם לא מוזנחים במועצה. אפשר לראות גם את התקצוב, גם בהיבט של התקציב השוטף, גם בהיבט של תקציב הפיתוח, הדברים קיימים, מתוקצבים, מטופלים. נושא של הערכת סיכונים, כדי באמת להעריך סיכונים למידע, לנזקים שצפויים למערכות המידע והמחשוב, חשוב לקיים תהליך של ניהול סיכונים, שכולל סקר, שהמטרה שלו לאתר את הסיכונים שנשקפים לארגון, על מנת לאפשר קבלת החלטות מבוססות. בסך הכל, מה שראיתי שכן מבוצע סקר כזה כל שנה, שנתיים, יחד עם זאת יש מקום למסד את כל הפעולות האלה של הבקרה בנושא הבטחת מידע.
שאלה מה עושים עם הסקר, יש סקר, שאלה מה עושים איתו.
הם מתקנים, כאילו, מקבלים את הסקר ועושים את הדברים האלה, רק מה, זה לא ממוסד מספיק, כלומר, כשניתן, עושים סקר, כשלא ניתן, לא עושים סקר, זה לא על איזשהו רצף מובנה. לגבי נהלים, גם כן, חלק מהנהלים קיימים, חלק מהנהלים לא קיימים, צריך לגבש נהלים שיהיו נגזרת של מדיניות הבטחה, וזה חשוב להתחיל עם מדיניות ולרדת לשכבות של נהלים. כל הנושא של הטמעה הוא גם טעון שיפור. ופה אנחנו באים לנושא של הדרכה. חלק מהעניין זה הדרכה של עובדים. יש הדרכה ספורדית שמתנהלת מדי פעם, עושים את כולם וזה, אבל אין איזושהי תוכנית סדורה, תוכנית שנתית, כתובה לעובדים, כי חלק מהעניין זה להעלות את המודעות בקרב העובדים, כדי שהם בסוף טעות קטנה שעובד מחוסר מודעות עושה, יכולה לגרום לנזק מאוד מאוד גדול. ולכן יש חשיבות בהעלאת המודעות דרך תוכניות הדרכה סדורות. פה יש התייחסות של מחלקת המחשוב. גם כאן אתם רואים שבסך הכל היינו עדים, יש מגמה הולכת וגואה של תקיפות סייבר בכלל וגם ברשויות בפרט. הנושא של הבטחת מידע נמצא בלא סדרי עדיפויות, מטופל בתדירות יומיומית. יחד עם זאת, כפי שציינתי, חסרה פה איזשהו מיסוד והטמעה של כל הנושא הזה במועצה. עיקרי ההמלצות, קביעה של מדיניות הבטחה, מילוי ממונה אבטחת מידע, מיסוד וטיול של פעולות בקרה בנושא אבטחה כמו סקרי סיכונים וניטור יזום, מיסוד של הדרכת עובדים, ואולי גם לבחון איזה הקמה של צוות היגוי מקצועי, אחת כלי שיסתכל וייתן קצת עצות איפה אנחנו נמצאים ואיך אנחנו יכולים להשתפר. בנושא של ביטוחים גם כאן...
יש מערכות גיבוי?
דיאר,
כן, כן.
דיאר, זה מה זה גיבור. מי ידאג למינוי האדם שאמרת שצריך להיות ולא נמצא עדיין? אבל אתה תדאג שזה יקרה?
לא, אני לא מבין שאני צריכה למנות לך את זה.
אבל אתה צריך ל...
טוב, בנושא ביטוחים גם כאן בחנתי את הנושא של התנהלות והיערכות המועצה בנושא ביטוחים, זה נושא רגיש. וצריך לראות שאין להם סיכונים גדולים מדי שאנחנו חשופים אליהם בהיבט של ביטוחים. צריך לציין שהנכסים של הרשות חשופים לסיכונים רבים. הרשות גם הולכת וגדלה, גם הסיכונים עולים, צורכי הביטוח גדלים. את הבירור המקצועי מבצעים בדרך כלל יועץ הביטוח, יש למועצה יועץ ביטוח, יועץ משפטי, אבל את הטיפול השוטף, מי שמתעסק איתו זה מי שמנהל הרכש, הוא רכז הביטוח במועצה. ביטוח נכסים מאפשר למועצה לעמוד בחובות שלה, להגן על הנכסים שלה. רכישה של כיסוי ביטוחי מתאים מחייב הערכות מקצועית, ביצוע סקר נכסים, ביצוע הערכת סיכונים וכו'. כל אלה מחייבים ניהול תקין של יחידת הביטוח והכשרת כוח אדם מתאים. עיקרי הממצאים לא הוגדרה, גם כאן אין לנו מדיניות ביטוח כתובה במועצה. פוליסות הביטוח של המועצה הם פועל יוצא של בחינת דרישות הביטוח והמלצות היועץ הביטוח, הוא מאוד דומיננטי בקטע הזה, ודעתי הוא לא צריך להיות הדומיננטי היחידי, אני תכף אגע בזה בהמשך. כאן אני גם כן ממליץ לכתוב מדיניות סדורה, כי פה צריך לתעדף דברים, מה אנחנו מבטחים, איך מבטחים, בהסתכלות בכלל מלמעלה למטה. חובה של הרשות המקומית כנאמן הציבור לשמור על הרכוש שלה, שהוא רכוש הציבור, לכן ראוי שהרשות תרכוש ביטוח לפני אובדן, גניבה, נזק, במטרה למנוע הפסדים. מה שמצאתי שלא מוצא סקר נכסים, אני אומר שאתה בונה בכלל, אתה מתחיל ממדיניות ואתה קובע איך אתה הולך, איזה ביטוחים אתה עושה, צריך להתחיל עם סקר נכסים כבר לזהות מה הבעיות שלי. וזה משהו שלא מוצע, ופה אני ממליץ כמובן לבצע סקר כזה בנושא הביטוח, כדי שגם נהיה יותר ממוקדים בנושא. פה, בנתונים הכספיים של עלויות הביטוח, אתם יכולים לראות שמדובר בסכומים משמעותיים שגם עולים עם הזמן. מ-2017 עד 2021, תסתכלו בסך הכל, ותראו גם את ההשתתפות של המועצה שנמצאת למטה, בטבלה. סך הכל, סכומים לא מבוטלים. נושא של ניהול וארגון תחום הביטוח, אחראי של תחום הביטוח בסך הכל זאת פעילות משנית שלו, הוא מנהל רכש כמו שאמרתי, יש לזה גם חסרונות. אז אנחנו לא משופעים בכוח אדם, נכון, אבל אין לנו מישהו שיושב רק על הדבר הזה, מדובר בדבר מקצועי מאוד, שדורש לימוד. זה לא המצב שלנו כרגע. הוא לא עבר הכשרה מקצועית בתחום הביטוח בפועל, הוא נסמך בעיקר על יועץ הביטוח, שזה טוב ולא טוב. כי אנחנו צריכים שייצגו גם את האינטרסים שלנו. מה שמצאתי שגם אין נהלים פנימיים כתובים לטיפול בנושא הביטוח, יש פה המון ידע שנצבר לאורך זמן וצריך לכתוב אותו. לא שאני מאמין, אגב, כשאומרים נהלים, אני לא מאמין גדול בנהלים אם הם לא כלי לעבודה. צריך להיות כלי הזדמין להתעדכן אונליין, והיום יש גם יכולות, זה לא צריך להיות איזושהי מחברת שנמצאת באיזשהו מדף אחורי ומעלה אבק. צריך להיות משהו שחיים איתו ועובדים איתו ומתעדכנים ונעזרים בו, אחרת הוא לא רלוונטי מבחינתו. בואו גם כן אני ממליץ לגבש נהלים, אגב מירב עובדת על פרויקט גדול בנושא נהלים בכלל במועצה, זה נושא שלא נמצא פה כבר הרבה מאוד שנים. יועץ הביטוח, לצורך בניית מערך ביטוחים, נדרש ליווי של יועץ הביטוח, התפקידים שלו ניתוח סיכונים, הכנת מכרזים, ביטוח המכרזים, בדיקת פוליסות וכו'. לא קיים נוהל כתוב על יחסי עבודה מול היועץ, כפיפות, סמכויות, חלוקת תפקידים. פה אני מוסיף גם את הנושא של היישובים, כאילו גם היישובים מבוטחים, גם המועצה מבטחת. פה אף אחד לא מסתכל גם על העניין הזה של התפר, אם דברים נופלים אל הכיסאות או שיש כפילויות מיותרות. ופה חלק מהתפקידים של יועץ הביטוח גם מסתכל על הדברים האלה, לא כך עושה את זה. ופה אני ממליץ גם להוסיף עוד שורה של נושאים שכן יועץ הביטוח צריך להסתכל עליהם. נושא של התביעות. מה שמצאתי שנושא התביעות בכלל הוזנח ב-2018 בכלל אין נתונים, והתחילו לאסוף נתונים מ-2019-2021, נושא סופר חשוב. למה? כי אם אנחנו מטפלים בנתונים, בתביעות, לא אוספים, אנחנו לא לומדים, אנחנו חוזרים על טעויות, אנשים נופלים, נפגעים, אנחנו אפילו לא מבינים למה. אנחנו גם לא מתקנים, וזה עולה לנו כסף, כמו שאתם רואים, ולא מעט. לכן כל הנושא הזה של טיפול בתביעות, איסוף, פורום של תביעות שצריך להיות, צריך לגבש אותו, לעשות אותו, כדי שנוכל בעניין הזה להתקדם, נושא מאוד משמעותי.
המספרים האלה כוללים השתתפות עצמית או שזה לא קשור?
כן. פה אני מציין שלא מתקיימים תהליכים של מעקב ובקרה בנושא תביעות. כי כמו שאמרתי, צריך לעקוב אחרי זה, צריך להיות ועדת תביעות שמתעסקת עם זה, צריכה להתכנס לדון, צריכים להציג למנכ"לית דוח רבעוני בנושא של תביעות, כדי לראות באמת שגם עושים עם זה משהו. טוב, כאן ההמלצה, כמובן פה על יוצא של הממצאים. ההמלצות, קביעת מדיניות ביטוח, התמקצעות בידע וביכולות הממוכנות, ביצוע סקרי נכסים וסיכונים, הטמעת ההכשרה וההדרכה ופורום ביטוח. פרויקט גן המשחקים ברסלן, פה אני, אם אני זוכר טוב, מי שהכנסתי לזה זה דני, אני לא יודע איך נכנסתי לפרויקט הזה, היה שם איזשהו משהו
הגיע פנייה של אחד התושבים מרסלן.
כן, אז דני ביקש שאני אכנס לזה, נכנסתי לזה כדי ללמוד על ה... ופה לומדים, דרך פרויקט כזה, לומדים הרבה מאוד על התנהלות של ועד מקומי בכלל. ומה שלמדתי על הפרויקט הזה, אגב, בסופו של דבר אני אראה לכם גם את הפרויקט, יצא פרויקט טוב, כן, שלא, אבל יש הרבה מאוד מה ללמוד. אחד, בתהליכי קבלת החלטות, הנושא הזה לא עלה כמו שצריך בישיבות של, של הוועד, לא כל כך כולם מותקנו, ולכן לא הייתה רתימה של כל חברי הוועד לפרויקט הזה, כי הם לא היו מותקנים. בקטע של הניהול הכספי, עלות הפרויקט, כמו שאתם רואים, 345,000 שקל, שזה עדיין מהכספים שהם לא רשומים אצלנו במועצה, זו הצטברות של כספים ישנים שרצו לנצל אותם, וזה בסדר. ככה שהבקרה הכספית במקרה הזה בוצעה על ידי יושב ראש הוועד. אוקיי? לא הוגשה בקשה להיתרי בנייה, בוועד אין בכלל נהלים וידע ארגונים מצטברים בכלל, איך מנהלים פרויקט? איך מנהלים פרויקט ברמה הבסיסית? אין את זה. לא בוצע הליך מסודר של מכרז פומבי ואפילו לא היו הצעות מחיר. הניהול של הפרויקט בוצע ללא בקרה של מפתח מקצועי. יש פה היבטי בטיחות מאוד מאוד חשובים בגלל הרגישות. אגב, הילדים נכנסו לפני שהוא, כן. הם כל כך רצו לשחק שהם נכנסו וזה די מסוכן היה. לא התקיים ליווי מקצועי במקרה הזה של המועצה. המועצה נכנסה בשלב מתקדם לעניין הזה כי היא לא כל כך הכירה וידעה. ופה באמת ההמלצה היא ללוות פרויקטים כאלה בעתיד. אני יודע שהסיפור הזה כן שינה כמה דברים ונהלים, ופה יש כבר, אני מצפה לראות פה איזשהו נוהל שבאמת עובדים לפיו. היום הכל מרוכז במועצה, גם בהיבט ההנדסי, גם בהיבט הכספי, ככה שבקטע הזה די התקדמנו.
מה
היחס
בין אחריות של היישוב לבין אחריות של המועצה? זאת אומרת, כאילו אני לא ידעתי שאנחנו נכנסים לבקר התנהלות בתוך
ועדות. כשמדובר בגן משחקים, קודם כל, הוועדים המקומיים, הבדואים מתנהלים קצת אחרת. בהיבט הכספי, יש פה בקרה כספית שלנו על הפרויקטים שלהם כדי...
לא, בקרה, אוקיי? ניהול ממש, אנחנו
נעלים. בקרה וניהול כספי שלנו.
פורמלי, זה אחריות כן. שלנו.
כשמדובר בפרויקט של גן משחקים, אלמנטים בטיחותיים, אנחנו חייבים להיות מעורבים בזה בהיבט ההנדסי, לראות שזה לפי התקנים
בכל,
ולפי הנהלים.
בכל, כן? זאת אומרת, כן? יש שורה כן? של פרויקטים כן. שבהם המועצה, לא משנה שזה עבד כן. מקומי והבריאות שלו.
יש לנו אחריות.
מצופה
כן.
שאנחנו
נהיה מעורבים. גם במורה, נכון, מגרש משחקים, כושר.
כולל ביטוח, כולל ביטוח וכולל הכל.
כן. בסוף יש גם משחקים, אתם רואים, כן? בסוף יש גם משחקים.
דרך אגב, גם משחקים הוא מול הכיכר.
מי שבאחריותנו?
זה כל הגן משחקים?
כן. הוא ככה, יש שם איזשהו דירוג כזה יפה, עשו שם, יש שם הצללה יפה עם עצים, באמת.
האם אנחנו מכירים את יועץ הביטוח?
כן, בטח.
המועצה?
כן.
אנחנו נפגשים איתו? אנחנו קבענו את התנאים שלו?
מי זה אנחנו?
המועצה.
המועצה הנהלה? כן. מכירים את יועץ הביטוח, הוא מגיע לפה מדי פעם,
הוא נפגש. והוא מגיש דוח שנתי, דוח...
אתה רוצה לפרט בעניין הזה?
הוא מגיש בסוף השנה. אנחנו צריכים לדרוש עוד קצת פרטים, אבל כן, הוא מגיש באופן עקרוני.
האם יש מקום להזמין אותו להופעה לפני המועצה?
בהחלט.
כן,
אז כדאי אולי.
אני יודעת שנגיד אצלנו היה איזה פרויקט שרצו לעשות. הוא נכשל שהיא לא הצליחו...
לפני שנתחיל את הדיון, בוא תנראו...
לא, אני רגע על הסיפור הזה של הביטוח, אז כאילו זו באמת שאלה, אני ממש מופתעת, כי אני חשבתי ליוויתי באיזה אירוע...
אני חושב שזה רעיון מצוין להזמין אותו, להכין פה שאלות, זה רעיון פנטסטי.
ואני רוצה לשאול, כשבאת נכנס, כי אני עכשיו מבינה את הממשק של החוץ שלנו,
תמר, תני לו בחיית דין,
אבל אני רוצה לנושא הזה לשאול,
זה מחכה, את אמרת קודם שלך, אנחנו מעכבים אותו.
אבל מישהו פה שם את הדיון, אז אני אשתתף בדיון. אם אנחנו פה יש דיון, והוחלט שהוא יהיה, אז הוא יהיה רגע רציני. כשיש ועד נכנס, יש איזה צ'קליסט של דברים שהוא יודע שהוא חייב להיות בתיאום עם המועצה לגבי? או שהם אמורים לנחש?
קודם כל, המועצה מוציאה
טובה ועד הנושאים שבעצם...
לא, זאת לא שאלה לדודו בכלל.
זה הנושא של המיתוחים. לא, זה לא קשור לדור ביקור.
תמשיך.
טוב, אני גם הממונה על תלונות הציבור, כמו שאתם יודעים, אז אני בודק גם תלונות שמגיעות אליי, ולא תמיד עושים את ההבחנה בין פניות. היום יש לנו מוקד מוניציפלי, יש לנו מנהלת מוקד שהיא מקבלת אליה את כל הפניות, והיא יודעת לנתב אותן לגורמים, דברים שהם ברמה של תלונה שהיא לא יודעת לטפל, היא מעבירה אליי, אבל יש לנו שם איזשהו סינון שנעשה למי שצריך להיות, ופניות, פניות, תלונות, תלונות. יש גם פניות שהן ברמה נגיד של מדיניות של המועצה, אז הן מטופלות ברמה של הלשכה של המועצה, כי היא לא יודעת. וזה גוף מאוד חשוב, אגב, אני נוגע בו השנה, אני אציג לכם אותו שנה הבאה, אינשאללה. אז מה שבדקתי היו ככה, כמה תלונות אנונימיות נגד אחמד, בדקתי אותן. מי שרוצה את הפירוט של הדברים האלה, יש את הכל אצלי בדוחות מסודרים, מי שצריך לדעת יודע. המטרד של פרות משוטטות, גם זה עלה לשולחני לא מעט. נושא של הסקה באמצעות קמינים, שפה הרבה קצרה ידים מלהושיע בקטע הזה, כי אין חקיקה, זה בעייתי. כל התלונות נבדקו, הממצאים הפורטים מסודר למתלוננים, הופקו לקחים, ושיהיה רק טוב.
אמן.
אני עכשיו, ברשותכם...
תודה.
יישר כוח. כן, יישר כוח. אני, ברשותכם, בחלוקה של התפקוד של הוועדים, בשביל זה אני רציתי, אני רציתי לנו, כי זה עניין, בוא נגיד, יותר שלי ושל אחמד, מאשר של, של דודו, אפילו של מירב, קצת של לימור גם. במקרה של הנדסי, זה גם של תום. ואני אחר כך אתן למירב להתייחס לעניין של המידע והביטוח, שזה בתחום אחריותה היא. המידע וביטוח זה מנכלית, מבחינת ההגדרה הכללית. הוועדים המקומיים, הבדואים, שאין, הם לא בזהות ועדים. אנחנו, אני ואחמד, מה שנקרא, הצלנו, זאת אומרת, פתחנו את כולה, הסברנו את כולה, קיבלנו את כל ההסכמי, יש מיליון, מיליון שאלות של ניגוד עניינים, בגלל שכולם קרובי משפחה, כולם חתמו והצעירו כל הקרבות משפחה וכו' וכו'. אנחנו בתהליך, מה שנקרא, מאוד אינטנסיבי, בשלוש שנים האחרונות, של שינוי הנהלים בתוך הוועדים הבדואים. טוב, אני מדבר על הוועדים הבדואים, אבל זה ועדים מקומיים שבמקום שאין אגודה שיתופית, נקרא לזה ככה, זה אצלנו יוצא שזה הבדואים. יש במקומות אחרים, מועצות אזוריות אחרות, שזה לאו דווקא יישובים בדואים. במצב הזה, לא משנה, יש מועצות אזוריות שיש בהן את עתלית או את מנחמיה, או לא משנה, זה לאו דווקא עניין של בדואים. ועד מקומי הוא לא תאגיד נפרד בעצם. הוא, כמו שהמועצה, הוא, בניגוד לאגודה שיתופית, הוועד המקומי הוא המועצה ממש. זאת אומרת, שאנחנו מאצילים סמכויות, אז אנחנו נשארים אחרי. עכשיו, יש נורמות שאנחנו מקיימים ביישובים שיש בהם אגודות שיתופיות, שאגודות שיתופיות אוספות כסף, שזה, המקביל של זה בבדואים, זה רק במסגדים ובפעילות הדתית, ששם יש להם עמותות שגם אוספות כסף ומתנהלות באיזושהי צורה אוטונומית. היה עניין שכזה גם במים במשך השנים שהתפתח לאורך השנים, אנחנו במסגרת ההסדר שלנו הכללי לוועדים הבדואים, אנחנו מטפלים גם עכשיו בימים אלו וגם ברגע זה בענייני המים. שורה תחתונה, אנחנו מנהלים את הכסף, אנחנו מנהלים את המכרז, אנחנו מנהלים את זכות חתימה, אנחנו מנהלים את פנקס הצ'קים, אנחנו מנהלים את חשבון הבנק, אנחנו מנהלים את הזמנת העבודה, אנחנו מנהלים את המינוי של רכז המוניציפלי, שהוא זה שנמצא בשטח ובודק בדיוק מה קורה ועומד מול הקבלנים. אנחנו מנהלים את הפרויקטים ההנדסיים, כולם כרגע 100%.
אתה מדבר על היישובים הבדואים.
היישובים הבדואים. ביישובים היהודיים, יש כאלה שטוענים שהמעורבות שלנו היא מעטה מדי, והיו בעבר אירועים גם ביישובים יהודיים. מה הנקודה? הנקודה שביישוב יהודי, למשל, אנחנו עושים פרויקט של, של תוכנית חומש או של כל דבר שאנחנו עושים, הכסף שמועצה מביאה זה רק חלק מהכסף בדרך כלל. כשהמועצה מביאה את כל הכסף לבנות גן למשל, אז היישוב זז עתידה, המועצה בונה את הגן, נקודה. גם בתובל, גם ביודפת, בכל מקום. כשמועצה נכנסת ביחד עם היישוב להקים מועדון נוער, דרך תוכנית החומש, למשל, שמיליון שקל האנשים עצמם שמו, דרך האגודה השיתופית שהם חברים בה, לא משנה עכשיו אם זה דרך הקיבוץ או האגודה או שני אגודות, לא משנה, פרטי הכוונה. אז בוא נגיד, בחלק של הכסף של, של האנשים הפרטיים, המועצה לא חייבת לנהל את זה. כן? זה אומנם מחובר, זה אומנם הרבה פעמים אותו בניין, אותו קטע כביש, אותו חניה, אותו פרויקט, אבל לפחות את החלק של כספי המועצה כן מתנהלת בנוהל רכש ובנוהל של הנהלת חשבונות וכו', ואנחנו מייצרים שיתוף פעולה עם היישובים ברמה של אימון גבוהה, נקרא לזה. ביישובים היהודיים, נכון להיום, אצלנו, בכל היישובים יש זהות ועדים, כזאת או אחרת, או פרסונלית או משפטית, ואנחנו לא נקראנו לנהל או להתערב בכספי אגודה שיתופית. אגב, יש אגודה שיתופיות שכן, אני גם באופן אישי מאוד מנוסה בזה, שכן בסופו של דבר מתנהלות דרך ועדה קרואה כזאת או אחרת באגודה שיתופית. יש לנו את המצב הזה כרגע באגודת מים בסלאם, שאנחנו עומדים מולו. יש לנו את זה בכל מיני סיטואציות אחרות. נכון להיום ביישובים היהודיים היה לנו פעם אחת פירוק של אגודה שיתופית של התיישבות במשגב, זה היה מורשת הישנה שהייתה אגודה שיתופית שפורקה, מונה לא פורק, היה איזה אירוע, אני הייתי מעורב בזה, זה היה לפני יותר מ-20 שנה, והיה לנו פעמיים אירוע של ועדה קרואה לוועדה מקומית בדואית, שזה בעצם בהליכי משרד הפנים, שזה משהו אחר, ראו משרד אגף איגוד שיתופי ומשרד הכלכלה וכו'. אז אני מקווה שאני עניתי לך מבחינת האחריות שלנו. כל מה שקורה ביישובים בדואים אנחנו אחראים, בשורה התחתונה, נקודה.
עשית סדר, זה לא היה לי ברור קודם. אפשר רגע לשאול, בחלק שהיישוב אחראי עליו, שהוא לא אחריות המועצה, ויש איזה פרויקט הנדסי, והיישוב נמצא בו בתקיעות, האם המועצה היא כתובת עבור היישוב?
ודאי שהמועצה היא כתובת.
תשמעי,
זה מעבר לזה שהמועצה היא כתובת. ודאי שהמועצה היא כתובת. כי זה, המועצה היא גם שותפה. המועצה גם ברוב היישובים היא הבעלים של הכבישים. לא תמיד. לא תמיד. היא מתובל, זה לא תמיד. אבל לא משנה. בגדול, כן. המועצה בוודאי. שהיא משתפת פעולה ונמצאת בכל מקום שצריך. ומדי פעם לא עלינו, כשיש איזשהו ברוך, ממילא זה הכל בסוף נופל על המועצה. אל תדאגי.
תאמיני לי, אני פעם משנה מדבר עם תומר מהנדסה, אני אומר המון דברים.
עכשיו לגבי, אני רוצה רק שלגבי לגבי המחשוב, בסדר, התייחסתי לעניין הוועדים, זה עלה בשאלות. לגבי המחשוב, ההבטקת מידע ולגבי הביטוחים, זה שני דברים שבתחום של מירב. אני ביקשתי ממנה, מה שנקרא, לא לפתוח דיון, להתייחס אם זה מטופל, אם זה טופל או אם זה יטופל. יש על זה מעקב כמובן ויש על זה חור, אבל תתקצי בקצרה מבלי שנפתח איזה דיון יותר מדי גדול. יש לנו עץ ביטוח, כמו שנאמר, ההערות יבוצעו או שהם כבר בוצעו, אני לא יודע מה הרב תתייחס כזה לא בן.
טוב, אני אלך על זה מהר. בנוגע לביטוחים, יש לבצע סקר נכסים, שירוף הנכסים, אנחנו הנושא יבחן וכמובן יטופל. לגבי גיבוש הנהלים, אנחנו קודם כל רוצים לגבש נהלים באופן כללי. לגבי הביטוח במועצה, הנושא מטופל, אנחנו עובדים על זה חזק, והאמת היא שכל דבר שאנחנו עובדים זה כרגע מאפס, אז רק לעשות את תשומת לבכם.
זה יושב אצלך או במחלקה אחרת?
לא, זה במחלקת הרכש, יש לנו מנהל רכש ליאב, אבל זה כן, זה תחת תחתיי. הנושא של בחינה של הסכם התקשרות עם יועץ ביטוח ותפקידים נוספים חיוניים, כמו שהוא אמר, הנושא הזה ייבחן, זה יטופל. כשאני אומרת ייבחן, אנחנו נבדוק אכן מה צריך ואיך לעשות. אני בכוונה עוברת פה אחד אחד. לקיים ועדת תביעות במועצה שתבחן את התביעות, זה בהחלט חשוב, אנחנו מקבלים את ההמלצות שלו, הנושא הזה יטופל. זה המקום אגב להגיד לדודו תודה על כל הנושאים. עכשיו אני הולכת למחשוב, שנייה אחת, נחזור למחשוב. אגב, אני רוצה להגיד לגבי המוקד, יש לנו מזה כשלושה חודשים.
תעני.
שלושה חודשים מישהי חדשה שאנחנו בונים איתה את הכל מחדש.
מנהלת מוקד?
מנהלת מוקד, כן. אמרתי שהיא צוערת, אני אמרתי את זה, עדי קוראים לה, והיא לאט לאט נכנסת לעניינים. בנוגע למאגרי המידע, הנושא טופל.
מוקד מצוין.
תודה. עשינו שם עבודה מאוד לא פשוטה של מערכות מחשוב. התאוששות מאסון, זה הנושא טופל. חדר המחשב המרכזי שממוקד במוקד הביטחוני טופל. אין במועצה תוכנית כתובה לשיקום מאסון וכו', זה יהיה טופל. נושא של אחראי ניהול אבטחת מידע, זה כבר טופל, רלי אחראית, אבל לא מונה מנהל אבטחת מידע כנדרש, זה יהיה טופל. למסד את פעולות הבקרה בנושא אבטחת מידע והגנת פרטיות יטופל, זה כמובן יהיה הממונה. יש לגבש נהלים אשר יהיו נגזרת של מדיניות אבטחת המידע. יש לנו כרגע 10 נהלים משנת 2018, הנושא יטופל ויעודכן, אנחנו כל הזמן עושים פולו-אפ על הדברים. הדרכת עובדים, עכשיו זה ממש בימים אלה הדרכות עובדות, הנושא של ההדרכה וההכוונה הם מרכיבים מרכזיים, אין ספק, והנושא מטופל. זהו, זה בגדול.
רק להסביר לכם, בנוהל המסודר של העבודה, אחרי שדודו מסיים את הדוח שלו, אנחנו עובדה לנו ביקור, מקבלים את הדוחות, לומדים אותם, ואחרי זה עושים ביקור, בדיקה על הליקויים על הכל, ושישבים אחרי זה עם מירב, מה טופל ואיך טופל ומה זה, ואחרי זה אנחנו
נציגים
לכם את זה גם.
תקבלו על זה גם מעקב. תקבלו על זה גם מעקב.
אנחנו נבדוק מה
טופל. ובסוף השנה אני גם מציגה מה היה.
יש עוד חלונות שאפשר לפתוח אותם? כי קצת חנוך פה.
זה מרגיש מאוד רציני, מרגיש מאוד מוגזף.
לגבי הוועד אני התייחסתי. אני... אלא אם כן משהו, אני רוצה לשחרר את שמולי, ברשותכם.
שוחרר.
לא, לא שוחרר. אני אגיד שני משפטים רק, כי אני לא יודע, אני באמת צריך דיון, אבל בכל אופן החומר עובר אליכם ויש פה חוזה, והוא עבר החוזה וכו'. היחסים, אנחנו, מערכת היחסים בין הפארק ובין המועצה, היא מערכת מורכבת במשך הרבה שנים, אני הייתי מעורב בעצמי בזה, בבחינה של זה ובכל ההיבטים. זה לא כל כך משנה, בסופו של דבר ההחלטה הייתה ויושרה במליאה ויושמה שטרדיון זה יישוב. זאת אומרת, כמו שיישוב מתוקצב ב-24% מהארנונה שנגבית למגורים ומחולקת לפי יישובים, לא משנה זה, אז ככה גם תרדיון צריך להיות מתוקצב. ימין, השמאל, גובים שם עכשיו כמה? 7 מיליון שקל בשנה? 8 מיליון שקל בשנה ארנונה, ימין, השמאל, זה היה קצת פחות, כשזה היה 4 וקצת, קבענו מיליון שקל בשנה, וזהו. ואמרנו שנבקר את זה כל כמה שנים. עכשיו הגענו לימים טובים. יש בעיית מס, כמו שסבא שלי אמר לי פעם, הוא מאחל לי שיהיה לי הרבה בעיות מס. אז לכן אנחנו מחליטים שתי החלטות. החלטה אחת, שאנחנו מורידים את העברה לחצי מיליון, והחלטה שנייה, שהחצי מיליון השני אנחנו שומרים פה בקרן לבצע את מחויבותנו אנו של המועצה בתיקום תשתיות בתוך הפארק. זה בעצם מה שקרה פה, לא קרה כלום, אבל אנחנו מסדרים את זה אחרת, כדי שלא ילך 250 אלף שקל סתם לזה, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה בכלל, אני לא יודע, טוב. דבר. אני חושב שהבינו, אבל...
שני משפטים, חברים. מנהלת הרדיון זה חברה בעם, בבעלות המועצה 100%. החברה תפקידה לתחזק ולשווק את הפארק. ההכנסות של החברה מגיעות בגדול משני כיוונים. אחד זה דמי ניהול שהיא גובה ממפעלים בפארק, ושני זה חלק מסוים מהארנונה שהמועצה גובה, מה שדני הסביר עכשיו, אוקיי? מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, קרו שני דברים. אחד, אנחנו שיווקנו בצורה מאוד יפה את הפארק, ומספרי המפעלים הולכים וגדלים, והשטחים הולכים וגדלים. ומצד שני, ירדנו בהוצאות השוטפות של המנהלת, בצורה משמעותית, כי כל ההנהלה היא משותפת למנהלת ולחקל, ואז העלויות הן בגדול חצי. התהליך הזה הוביל לכך שהמגן מס או החברה מסיימת כל שנה ברווחים. ואנחנו מאוד אוהבים את מדינת ישראל, אבל מעדיפים שהכסף יישאר אצלנו ולא ילך למדינת ישראל. ולכן הרעיון הוא לעשות העברה בשוטף של רק מה שצריך, להשאיר את המסגרת אותו דבר. בשוטף יעבור רק מה שצריך, והשאר ישמר, במקום שישמר בקרן בתוך החברה, ישמר בקרן בתוך המועצה. וברגע שהחברה תעשה פעולה לשיקום תשתיות, לכל מיני דברים שצריך לעשות בעתיד,
אז
בדיוק זה יעבור מהמועצה לחברה. החברה,
אבל זה לא צריך,
רגע, החברה תעשה, לא יהיה מס, כי החברה תוציא את הכסף, זאת אומרת היא לא יהיה לה רווח. בסדר? זה הרעיון.
זה מה שכתוב בנייר?
נכון, זה מה שכתוב בנייר. זה עבר לדירקטוריון תרדיון כמובן.
זה כתוב קצת יותר מעודן, כי בצורה שהוא חושב את זה, זה
עלול. ברור, לא שמעתם כלום.
כן,
זה
עוזב,
כשזה כתוב זה לא ברור.
מה לעשות, כן, אמרתי, אני, כן, טוב.
בצורה הזאת זאת לא עבירת מס?
לא, לא, חד משמעית לא.
אנחנו לא עושים
עבירות. חס וחלילה.
עבר את כל הייעוץ האפשרי, זה לא עבירה, חס וחלילה, מדובר על 500,000 שקל לשמור פה בקרן, שהמועצה היא בעלה של הכבישים שם, למרות שיש שם מנהלת וזה מנוהל באמצעות מנהלת, והיא יכולה להשקיע בכבישים. זה לא עסקה מלאכותית, זו עסקה אמיתית. פשוט אנחנו מעבירים להם פחות, אנחנו רק כלפי עצמנו מתחייבים, לא כלפיהם אפילו, אנחנו כלפי עצמנו מתחייבים לשמור את זה באיזשהו אופן לפעילות, לצבוע את הכסף.
אין לכם אישור להתעמיד בזה בשום צורך אחר?
זה המניעה אומרת.
זה החלטה של
המניעה, זה לא כתוב בחוזה.
הכסף מגיע לפה בעיקרון כהיגיון, זה מה שאמור להיות, אבל יהיה אותם קורונה, צריך יתרות, איפה יש?
ואני תיפתח קרן מיוחדת.
כן, חד משמעית, באחריות גזברית המועצה, אני פה, read my lips. מי בעד? מישהו נגד? חמדלילה, משחררים את שמות.
תודה.
הנה, אפילו קובי הלך גם עכשיו, אז עכשיו בכלל יש לו.
לאן אתה הולך?
רגע, נשאל
תומך. טוב. נמצא פה לב, לב נמצא פה, כן. לא, לא. נמצא פה לב, אני מזכיר לכם עכשיו את עניין החוק עזר. החומר הוא עבר, גם החוק הוא עבר. יש פה גם מצגת יפה שהכין לב, אני לא יודע אם צריך לראות אותה. איך שאתם רוצים.
זה על המזבלה בלבנים?
לא, לא, בזמנו, לא, לא, לא מדובר על זה. מדובר על העדכון של חוק העזר של משגב לעניין פינוי פסולת באזורי תעשייה.
אני חושב שכאן צריך להציג.
מה?
אני חושב שכאן צריך להציג.
בסדר, בבקשה, נציג את המצגת. אני רק מדגיש ככה שלושה דברים. דבר ראשון, זה לא משנה את היחס בין אגף איכות סביבה ובין מועצה אזורית משגב ובין אף יישוב. אין שום השלכה על היישובים, לא על מערכת הפינוי ולא על שום דבר. אחד. שתיים, הדרישה היא דרישה כתוצאה מהליך משפטי שאנחנו נאזן את החוק עזר שלנו יחד עם החוק עזר של מועצה אזורית מטה אשר, שאנחנו חולקים איתה את השטח של אזור תעשייה בר לב, ואנחנו עושים את זה. אגב, בסופו של דבר זה, אני אומר את זה במאמר סגור, אני מוכן להעריך על זה, אבל זה לא כך משנה, כי זה יוצא תכף, תראו, מהסימולציה שעשינו, היינו מוכנים לפשרה יותר מרחיקת לכת לטובת התביעה הזאת, מבחינת מה שמוטל עלינו, ובסופו של דבר זה קיבלנו יותר. זאת אומרת, הפסק דין זה זה.
למה קיבלת יותר טוב?
מה?
איך
קיבלתי יותר טוב? כי הם לא הסכימו לפשרה שלי. לא, היה לנו עורך דין טוב גם.
דני, אבל אתה...
סליחה!
את אזור התעשייה לא חולק חצי מהשנקודה אשר. אתה
13
ואני חושבת ואין רבע. אז ככה זה גם
החוק הזה? לא, לא. השטח עצמו מחולק בין מטה אשר ובין משגב. הבעלות מחולקת בין מטה אשר, משגב, כרמיאל ושלוש עיריות ערביות. זה לא קשור לשטח. פה החוק עזר חל על השטח, ולכן זה לא קשור לבעלות.
קשור לשטח. לא רק על בר לב.
כן. עכשיו, בסדר, אבל זה ניואנס. זה ניואנס. הדבר השלישי שחשוב לי להגיד.
וגם
על אזור
תעשייה סכנין, שיהיה המשותף.
כן, כן.
החלק של בתחום השיפוט שלנו.
אוקיי.
כל שבר,
כל רגע, שנייה. הדבר השלישי, אז אמרתי, אני רציתי להגיד שזה לא משנה כלום לקווי היישובים, שזה נדרס כתוצאה מאיזשהו הליך משפטי שהתנהל בבר לב בשביל לאזן ולסדר את היחסים שלנו בבר לב. הדבר השלישי שרציתי לעשות, מי שזוכר לפני שני מיליות או שלוש, מוני ביקש סימולציה אמיתית של איך זה באמת משפיע על העלות של הפינוי פסולת בתוך האזור תעשייה. אז זה נעשה, וזה הוצג, וזה מצורף לחומר שלכם. גם ביקשתי ממנו שלבדוק לכן שהכל בסדר עם העניין הזה, אבל בכל אופן אני אתן לך, תרוץ על המצגת, תסביר מה הולך פה ואנחנו
נסביע. אני רק אדאג שזו מצגת של ביאן קורין, לא שלי, רק זה חוק עזר, אפליקציה משפטית, אז זה הדגש, אבל אני אומר לך, איך כל הפן המקצועי, אז יש גם שאלות וכל דבר. אז לא יודע אם אתם מכירים, נעשה את זה מהר, אבל הרקע לחוק הזה הוא בעצם התחיל, נראה לי זה מופיע פה מצגת, התחיל מתביעה, מבגץ בחולון בכלל לפני כעשור, כל הנושא של חיוב אגרות עבור פינוי פסולת מעסקים, תוך רציונל של זה היה לא מוסדר, זה עדיין לא מוסדר בהרבה מקומות בארץ, יש בתי עסק שמפנים, שהרשות מפנה להם את הפסולת החשבונה, כמו מבית פרטי, יש עסקים שמובן מאליו שהם מפנים, כמו למשל קניון, בדרך כלל ברוב המקומות, אזור תעשייה, הקניון התקבע נוהל כזה שהקניון מפנה לעצמו, כי זה ברור, זה מלא פסולת, זה לא המועצה, הרשות, ויש מקומות שזה בין לבין. גם בתוך רשויות זה היה חצי וחצי, ברחוב מסחרי שהמסעית של המועצה עוברת, היא מפנה, אבל מהקניון לא, וזה עושה בלגן. ניסו להסדיר את זה, זה הגיע לבגץ, שאמרו לגיטימי להפריד במסולת עסקית לפסולת ביתית. זה נכון שמשלם מסים לא צריך לממן את פעולות אחד מפעולות הייצור של המפעל, שזה בעצם הפסולת, עם פסולת של נגריה שמייצר מלא קרשים, למה שזה כמו שהוא קונה את הקרשים שלו, זה העודפים שלו, זה חלק מהתשומות שלו, אז לא, הציבור לא צריך לממן את זה. אבל גם אמרו שלא כל רשות יכולה להחליט לעצמה מה היא מפנה, מה היא לא, ואיך היא מחליטה, אלא צריך להיות נהלים, מסמרות קבועות שמשרד הפנים צריך לפרסם. לקח להם עוד כמה שנים, וב-2018 רק פרסמו את האמות מידה האלה, ואז בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, מעבר לאמות מידה, הם גם פרסמו את התחשיב שמותר על פיו לעשות את התחשיבים. שאתה לא יכול, זה לא שכל רשות יכולה להחליט איך היא מחשבת כמה פסולת ואיך היא מחשבת האגרה, אלא מותר רק לפי הנוסחאות שלהם, ככה שזה לא שאנחנו החלטנו פה מה שאנחנו רוצים ולקחנו מספרים מזה, אלא הלכנו לפי הכללים והנוסחאות של משרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, שגם מבוסס על הנתונים הספציפיים שלנו, כמה באמת עולה לנו בפועל לפנות פסולת, מזה נקבע האגרה, וכמה פסולת באמת יש לנו למשק בית ולתושב, מזה נקבע ההפרדה בין פסולת ביתית לפסולת עסקית. אז זה לא שהמצאנו פה איזשהו משהו. ואני אגיד שגם התחשיבים שעשינו כבר עברו את האישור הראשוני של משרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, לפני שהם הוטמעו בחוק, ועכשיו צריך לעשות אותו שלב עם החוק עצמו, אישור מליאה והלאה למשרד המשפטים לזה. אז ההפרדה באמת בין פסולת ביתית בסיסית ופסולת עסקית עודפת. הכוונה היא שהרשות בכל זאת אחראית, גם אם מפעל מייצר כמות פסולת, אנחנו אחראים על כמות מסוימת, שזה למשל החמגשית של העובד, הנייר טואלט בשירותים, דברים שהוא היה מייצר אם הוא היה בבית גם ככה, אז זה בכל זאת במסגרת הארנונה הרשות אמורה לפנות. אבל כל מה שמעבר לזה, כל מה שיש לו גם שליטה במסגרת תהליך הייצור, שזה הכוונה שלעודד גם את המפעלים ואת בעלי העסק להיות יותר חסכוניים, זה גם חוק סביבתי. וגם, כמו שאמרתי, משלם המיסים לא צריך לממן את הפעולת ייצור של המפעל. אז הפרדה היא בין פסולת ביתית,
זה
אמרתי.
אתן לך עוד 5 דקות.
הנה, לא, סיימתי את
הרוב. כל הכבוד.
אמות המידה, אני פשוט עוסק הרבה שנים בתחום הזה, גם לפני שבתי פה, אז אני מכיר את הנושאים האלה.
גם אני מתעסק בזה בנושאים.
הכנסנו לחוק, עבדתי הרבה עם אורטל ועם מאיה לחוק, הכנסנו גם התייחסות לזרמים אחרים, פשוט עשינו סדר גם בפינוי של זרמים אחרים, זה לא משפיע על איך שאנחנו מפנים או על היחס בין המועצה לבין היישובים בהקשר של תשלומים או כל דבר אחר, זה רק מסדיר את אופן הפינוי ודברים כאלה. עיקר השינוי זה באמת הפסולת מפעל, מה שנקרא, הבסיסית ועודפת, מה שהסברתי, ונתנו סך הכל גמישות גם למועצה וגם לבתי העסק, כי הרי יש כמה חלופות, מצד אחד המועצה יכולה לפנות את כל הפסולת מהמפעל ואז לחייב אותם בהתאם למה שמותר אגרה עבור הפסולת העודפת,
היא יכולה להגיד למפעל, או אם המפעל מבקש להגיע איתם להבנה, שהם מפנים מעצמם הכל, בלי קשר אלינו, מתקשרים עם קבלן מפנים לעצמם, ואז הם יקבלו שיפוי מהמוצר עבור הכמות הבסיסית, ואפשר את דרך הביניים שהם מפנים, המועצה מפנה להם את מה שאנחנו מחויבים, את הפסולת הבסיסית, והם מפנים בנפרד את הפסולת העודפת, כל אחד בתחום האחריות שלו.
אבל כל אחד מופרד באמת במחלים נפרדים?
זה חייב להיות מופרד. אם לא עושים את הקיזוז בכסף, אז צריך להפריד בפיזי את הפסולת.
תגיד, מה המשמעות הכלכלית של המהלך הזה? זאת אומרת,
אז המשמעות הכלכלית היא תלויה במצב הקיים, בגלל שבמצב הקיים, באזורי התעשייה, נכון היום המועצה לא משלמת על הפינוי פסולת. המנהלות מפנות הפסולת, בתרדיון ובבר לב, וגובות מהמפעלים את העלות. כלומר, הן היום משלמות על כל הפסולת. אז מהבחינה הזאת, יהיה פה תוספת עלות, שאפשר להעריך אותה, לפי מספר עובדים, כי המועצה תידרש לשפות בעצם את המפעלים על הפסולת הבסיסית, מה שעד עכשיו לא קרה. וזה בעצם היה בסיס גם לתביעה, כי אמרו, למה אתם לא מפעלים לעוד מה שאתם חייבים. אז כן יש שיפוי של מפעלים. מצד שני, יש מפעלים בעסקים שאו שמשלמים משהו ערכי, איזושהי אגרה שהיא לא מעודכנת, כי תעריפים עלו, עלות את כל הפסולת עלה, ויש גם בתי עסק שנכון היום לא משלמים, או שהם חדשים, או שהם לא רשומים, אז יהיה איזשהו עדכון של אגרות למפעלים. זה לא יהיה דרמטי, זה לא שיהיה פה איזשהו מפעל שפתאום משלם אלפי שקלים
בחודש. לא מזה נתעשר, אתה אומר.
לא נתעשר ולא נתרושש, בוא נגיד ככה. אבל זה כן, אני לא יודע, אני חושב שזה יהיה יותר עלות למועצה, כי המפעלים באזורי התעשייה והשיפוי שידרשו להם זה יותר משמעותי. מדובר על סדר גודל של 250 אלף שקל בשנה, שזה, אבל זה יהיה קיזוז בעצם בין המנהלות למועצה, ולא ישירות מול המפעלים, זה התוכנית.
גם לא ייפול רק על המועצה, כי גם על המשתתפות המזוות.
נכון, והמנהלות בעצם יש בהם, לפחות בבר לב, יש שם גם את הבעלות האחרות. אז אין פה איזושהי משמעות מאוד דרמטית מבחינה כספית למועצה. וגם לא למפעלים. זה יותר באמת בשביל לעשות סדר ושזה יהיה חוקי הכל.
אני יכול לראות
את המצגת
הזו לאשתי,
שאת ההפרדות. שאלות לעניין הזה, כן.
המועצה יש לה עודף. יש התייחסת לחוק עזר איכות הסביבה משנת 87. אחד, אני לא רואה בחוק הזה שהוא מתייחס לחוק ההוא. אז יש פה רואות רפפות. רואות שסתרות אחת את השנייה.
זה חסר סעיף שזה יבוטל. הפרק ההוא בחוק העזר, איכות הסביבה יבוטל.
הפרק שמתייחס לפסולת בחוק עזר הישן יוחלף
על ידי החוק הזה. אלה התעריפים,
לא רק התעריפים, כל הסעיפים בעצם. כל הפרק שמתייחס לפסולת בחוק הישן יוחלף על ידי החוק החדש. לרבות התעריפים.
אני חושב שהיא פה מעדכנים, אז החוק הזה מ-87 מדבר על בית כיסא שכן מחובר או לא מחובר.
לא רלוונטי, זה הגיעה.
לא, אולי בהזדמנות חלמינית זו אפשר לתקן את הדבר האחראי הזה. אגב, פה כן כתוב שמי שמדליק קמין ופוגע במישהו, הוא מפגע שטעון קנס, זה כן כתוב. אולי הגיע הזמן, באותה הזדמנות שמדברים בהשפעה, גם מדבר בכלל על החוק.
אני לא חושב שכך קשור אחד לשני, אני חושב שנכון.
זה לא האירוע כרגע.
לא, אני מבין שזה לא
נכון. בכל מקרה, נכון לקדם
את זה. אנחנו חייבים לעשות איזה התאמה בין שני החוקים, כי הם סותרים אחד לשני.
לא, הוא אומר
שהחדש... לא יישארו סעיפים סותרים בחוק הישן, לחוק החדש מנסה. אני חושב שזה נכון לקדם את החוק הזה בינתיים, ואתה צודק שלבחון את החוק הישן הזה בהקשרים האחרים. כבר יש מאז עוד חוק עזר חדש מ-2017 של מחזור, שגם מתייחס לחלק מהדברים האלה, אבל אתה צודק, אני חושב שרוב בתי הכיסא שלנו כבר מחוברים, ואפשר...
אבל לעומת זאת המפגעים של הקמינים התרחבו, והתנסות שמעניין...
זה כבר שאלה שהיא יותר מורכבת, אם התרחבו...
24 שקלים ליום על עבירה
מתמשכת. אני יכול להגיד לך רק, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני יכול להגיד לך רק, כשהיו 20... בתים בסגב, 50 בתים בסלמה ו-30 בתים ביודפת וזהו. כל בית היה לפחות קמין אחד.
גם לי יש קמין.
כן, אבל לא משנה. אנחנו לא בנכון. בסדר, אני מקבל את זה, אני מקבל את זה. יש לנו גם ועדת איכות סביבה. בכל אופן, אנחנו קצת מאחרים בעניין הזה. אנחנו לא רוצים לפתוח פה פער מול המשפט ומול מתי אשר ומול המנהלת שאנחנו מחלקים אותו. מי בעד להשאיר את התיקון לחוק העזר? יש מישהו שנגד?
את חוק העזר.
יש מישהו שנגד? אף אחד לא נגד, זה לא משנה אם זה תיקון או לא. אם אף אחד לא נגד? טוב. הגיע לפה מהנדס המועצה, אז אני כבר ממילא התעלמתי מהסדר שזה כתוב פה. אתה רוצה להציג את ההכרזת הר גמל? מה? שמורת הר גמל, אתם יודעים כולכם איפה זה הר גמל. הר גמל זה בצומת גילון, כשנוסעים צפון ולא דרום על הכיוון גילון וצורית, יש שם הר כזה עם שתי דבשות, למרות שהדבשות במזרח התיכון יש להם דבשת אחת, הגמלים יש להם דבשת אחת, שם זה שני דבשות וזה נקרא הר גמל, לא יודע למה.
יש גמלים בדרום אמריקה עם שתי דבשות.
מה? טוב. בכל אופן, זה שמורת טבע מזמן, והם ביקשו את התייחסותנו להכרזה של שמורת טבע, ובבקשה, ליאוני.
זאת תוכנית של שמורת טבע הר גמל. בעצם זה הרחבה של שמורת טבע הר גמל, שהיא אחת מהשמורות הראשונות שהוכרזו במועצה עדות מתגבות בשנות ה-80. התוכנית של יער החיות בעצם הרחיבה את השמורה של הר גמל, ואתם רואים את הפוליגון א', שהוא בעצם ההרחבה של השמורה. הפוליגון הזה, אתם זוכרים, באחת מהישיבות הקודמות דנו ב... הכרזה בגבול ממזרח עכשיו אותה תוכנית שבעצם אנחנו דאגנו שהיא תשוחרר משמורת טבע, אותה תוכנית של מג'ד אל כרום, תוכנית של ותמ"ל שכוללת גם כביש מצומת גילון עד למחנה צבאי, שלא תהיה חפיפה בין השמורה מתלול צורים לבין הכביש הזה. אותו כביש גם עובר אבל ממזרח לשמורה הזאת, וכשאנחנו עשינו בדיקה מדוקדקת, בדיקה מדוקדקת, איך? סגרתי? מצאנו שבעצם יש חפיפה קטנה אמנם, אבל עדיין קיימת חפיפה בין גבול של השמורה שמסומנת במשבצות האלה לפי תוכנית של יער החיות, לבין אותה תוכנית של מג'ד אל כרום מערב שאתם רואים. אתם רואים פה את הכניסה של השמורה כביכול לתחום אותה דרך שמאושרת בתוכנית של מג'ד אל כרום, ואנחנו צריכים לדאוג שהיא לא תוכרז כשמורה, אחר כך תהיה הסתבכות מיותרת מול הרבה גורמים בירוקרטיים כדי לשחרר את זה. לכן, הצעת ההחלטה שאתה תקריא אותה?
כן, כן. רגע, ולאוני, למה הם לא
תגור? איך?
למה אי אפשר הפוך? זה כאילו שהכביש יזוז כדי לשמור על השמורה, למה רק...
הכביש קיים. הוא קיים, הוא גם מאושר בתוכנית של מג'ד אל כרום.
זה הכביש שמסיע להכניס את החורסת.
נכון. אז אנחנו מציעים אחרי הבדיקה הזאת הצעת החלטה שדאי...
אני אקריא את ההחלטה שהציע לנו... מהנדס המועצה. המועצה האזורית משגב לא תתנגד להכרזת שמורת טבע הר גמל ונחל גמל בסוגריים הרחבה, תנאי תיקון גבולות השמורה פוליגון מספר 1, כך שלא תהיה חפיפה בין השמורה לבין גבול התוכנית תת-מם וכו', מג'ד אל כרום מערב, ובפרט באזור כביש הגישה לשכונה המערבית של מג'ד אל כרום ולמחנה הצבאי. בסדר, יש להגיש לאישורה הסופי של המועצה את המפה המתוקנת ולכלול בה את גבולות תמ"ל 1054.
אני לא הבנתי, למה זה מפריע לנו שהכביש
בשמורה? קודם כל תפסנו אותם בטעות. קודם כל תפסנו אותם בטעות, זו טעות. דבר שני, אני כבר קרא לי, ידידי וחברי דוד מתק היה עובד פעם בקרן קיימת, והוא במקרה הכליל כמה עצי זית בתוך תוכנית שעשו על יער, שבא לי איזה מטומטם ואמר לי תוציא את הזיתים ואנחנו ניטע שם אורני. בסדר? אז אני לא רוצה שמישהו יבוא לאיזה מטומטם ויגיד לי תוציא את הכביש, זה שמורת טבע ונחזיר את זה לטבע. כן, אנחנו צריכים את הכביש הזה. תובל ופלך צריכים את הכביש הזה, המחנה הבסיס, זה עדיף שזה יתוקן, כן.
מה ההיגיון שהכיפה לא בתוך השמורה?
זה אני לא יודע באמת.
איזה כיפה?
הכיפה של הגמל.
אמרתי, אנחנו מדברים על הרחבה.
זה התוספת, הוא כבר
אני מרחבה. לא בפנים.
הכיפה...
הרוב זה הרחבה.
הכיפה הוכרזה עוד בשנות ה-80.
נרגעת. עכשיו אפשר לעלות למעלה.
זה דווקא לא טעות. זה דווקא לא טעות, אני אומר.
טוב,
מי בעד הצעת ההחלטה?
תודה רבה.
יש מישהו שנגד? יופי. עכשיו תראו, יש לנו היום את תקציב הפיתוח. תקציב הפיתוח. הם עובדים על זה חודשים. יש לנו גם את התמיכות, שגם זה קצה של פרוצדורה. נתחיל בתמיכות, לא?
כן, תתחיל בתמיכות.
נתחיל בתמיכות. יש לנו, יש לנו תאגידים שהתקצוב שלהם דורש תהליך שנקרא תהליך תמיכות. אתם מכירים את זה, זה לא השנה הראשונה שלכם, זה המתנס בגדול, עמותת המתנס ומרחבים ועמותת הספורט.
וסלם.
לא, סלם הזה אירוע נפרד. סלם, אני אגיד מילה על סלם, בגלל שאמרתי את זה בעצם כבר קודם. סלם בניגוד להררית או יפת, כשהם נותנים כסף שלהם לעמותת בת שלהם, אנחנו צריכים לאשר את זה. בסדר? מדובר בסלם בכסף של הוועד, לא בכסף של המועצה, והם ביקשו לתרום שם, ועבד התמיכה דנה וקבע את זה. בסדר? זה קצת שונה. לגבי הדברים האחרים, ניתן ללימור להציג, אני לא אציג בעצמי, אבל בגדול זה לפי, זה דברים שהם מלכתחילה נקבעים בעצם במסגרת תקציב המועצה. זה לא שאנחנו שמים איזה קופה ואומר תחליטו איך לחלק את זה, אלא שאנחנו מלכתחילה בתקציב המועצה לוקחים בחשבון תמיכה במרחבים, במרכז הקהילתי ובעמותת הספורט. אבל בואי את...
עכשיו אנחנו השארנו בתקציב המועצה למעשה לתמיכות גם עבור מרחבים, שזה בתחום הרווחה, וגם עבור הספורט, מרחבים עבור תהליך של מעבר לתאגיד עירוני, אז את הכסף שתקצבנו להם אנחנו... נמיר אותו בעדכון מספר אחת בתקציב לתקציב, ולא כמו המרכז הקהילתי.
אבל אתה יודע איזה סכום בנשימה הזאת?
מה?
איזה סכום מרחבים באותו קונטקסט? למרות שזה כבר לא פה.
מיליון ו30,000, משהו כזה.
בסביבות המיליון,
בסביבות המיליון. ותבחין נוסף היה לספורט, 292,000 שקל, שברובו כמובן יעדנו אותו לעמותת הספורט. היה... דיון בוועדה, החלטנו 290,000 שקל להקצות לעמותת הספורט. הספורט, גם עמותת הספורט בעצם נתמכת על ידי התקציב של המרכז הקהילתי, אז זה הכל ביחד. וקובי גם העלה אחרת, הנכון הרעיון הוא מה היה אולי בשנה הבאה לאגם את הכל במסגרת התקציב של המרכז הקהילתי ולא נצטרך לתמיכות לעמותה.
אולי אפילו.
אם אנחנו נצליח לעשות את זה.
אולי הפוך.
מה? אולי הפוך מה?
שהכל יהיה בתמיכות.
למה?
כי
ברגע שאתה תפתח את זה לתמיכות, אז אתה חייב לפתוח את זה גם לעמותות נוספות שמגישות. ואז אין לך שליטה על זה.
אבל אם אנחנו רוצים להתנהל נכון, אז זה מה שאמור.
למה
זה שאתה נכון?
למה? אנחנו מתנהלים נכון. יש לנו אישור ממשרד הפנים על העניין הזה, כבר עבר ביקורת.
אה, יופי, אני אשמח לראות אותו, כי אני הערתי את זה פעם שעברה, ולא אמרו לי
שיש לך. אז יש לנו כבר אישור, זה עבר מבקר.
התשובה שלי הייתה שיש אפשרות לכאן ולכאן.
כן, אבל אני קראתי מהחוק, בחוק לא כתוב שיש אפשרות לכאן ולכאן.
אז משרד הפנים קיבלנו אישור לזה.
לימור, בשנה שעברה נתנו לאותם גופים,
איך זה ביחס לנו? יש אתגרים נתנו שנה שעברה, סדר גודל של 5,000 שקל. השנה גם לא היה לנו הרבה.
לא, אבל זה לא חווים ולעמותת הספורט, אני
שואלת,
שזה
אותו דבר. כן, אותו דבר. ופורום נשים, בגלל שזה השנה היה בנושא של הספורט ולא הרווחה, אז גם איזושהי קבוצה שמתאמנת בספורט, החלטנו לתמוך בה ב-1,000 שקל. והקבוצה של הכדורגל, שזה באישור של הוועד בסלאמה, זה מתוקצב אצלהם. אנחנו נעביר את זה כי התקציב שלהם מנוהל אצלנו, אבל צריך את האישור.
זאת אומרת, זה כסף שלהם?
שלהם,
שלהם.
איפה?
אנשים, הספורט.
סלאמה זה כסף שלא היה כל הסכומים הם בתוך תקציב המועצה, והם יתווכו בתוך תקציב המועצה. סלם, זה לא, זה בתקציב של העברה לוועד המקומי, והם ביקשו להעביר, בגלל שהם מעבירים את זה לעמותת הספורט, ואנחנו צריכים לאשר את הפעולה הזאת. מה ששאלה קודם תמר, איך הם מתנהלים? אנחנו עכשיו, הכל עובר דרכי. גם המכרזים, גם הקבלנים, גם הכל.
אפשר להתייחס?
כן.
יש לי רק דבר אחד, קודם כל תודה על העבודה, אני יודעת שזה לא פשוט לעשות את זה, ואנחנו גם רואים את המשמעות של הקיצוצים שכולנו עוברים גם בהיבט הזה, אני בטוחה שהייתה פה חשיבה. אני לא מבקשת לפתוח את זה לדיון כאן, אני רק מבקשת לומר שאני לא מרגישה נוח עם המתח הזה, עם קבוצות תושבים שרוצות לראות את הספורט תחרותי ברמה יותר גבוהה. אני מרגישה את המתח הזה בשטח, אני לא חושבת שהוא פתור. אני מציעה למצוא את המרחב הנכון, לקיים עליו דיון, ולא להשאיר את זה כך. זה מה שאני רוצה.
עוד פעם,
לקיים
דיון על ספורט
אחרון
לעומת עממי?
יש פה מתח, כי אני שומעת הרבה תושבים, כל מיני יישובים שפונים אליי, שמרגישים שחל שינוי. והספורט התחרותי במסגר לא מקבל לתשומת הלב שהם סבורים שהיא ראויה. עכשיו אני מבינה היטב את ההחלטה האסטרטגית שהתקבלה, ואני כנציגה של תושבים, מביאה פה רכשים שמגיעים אליי, לא עשיתי סקר, אני לא יודעת מה האחוזים, אני לא חושבת שזה הפורום לדיון, אבל כשאני ראיתי את הפער בין דרישת עמותת הספורט לבין התמיכה, אני חושבת שזאת ההזדמנות שלי להביע תחושות של תושבים שמגיעות אליי, לא רק מהיישוב שלי, ולבקש שימצא הזמן לדון בעובדה שיש תושבים שמחזיקים את המתח הזה אליי.
טוב, אני אגב, בוא נגיד, מבחינה אסטרטגית, המקום הוא ועדת חינוך בלב הקהילה, ומבחינה טכנית...
עמותת הספורט.
עמותת הספורט, ברור. טוב, מבחינה סטטוטורית זה עמותת הספורט.
אורן, אני רק רוצה להיכנס לשיקול דעת. אני
מניחה בשניכם. בסדר, הכל בסדר, יהיה רשם.
עכשיו אני סומכת על שיקול דעתכם, אני חושבת שזה החלק. אנחנו כל דיון
מדברים רק על הספורט. אוקיי.
אם את
רוצה לשמוע
מה דברים, תבואי לספורט. לא, מה שאני רוצה לשמוע זה שזה מדברים. ומיתר אני סומכת עליכם. אבל אני לא יודעת שזה מתקיים.
טוב, חברים, לפני שנעבור לתקציב פיתוח, שזה הנושא הגדול בכלל של היום, ועדת תמיכות. מי בעד לאשר את המלצת ועדת תמיכות, המלצה המקצועית של ועדת תמיכות? יש מישהו שנגד? האלה שהם חברים בעמותת הספורט לא יתמכו.
לא, הם לא
משתתפים,
לא נמנעים ולא זה.
תקציב פיתוח, בבקשה. יש פה את יו"ר ועדת כספים, ויש פה את גזברי, תציג בבקשה.
רגע, שנייה.
אז אני חושבת שאותם חשובים, שדעתם לא נכון
את זה, תשמיע אותם אליי, מי שרוצה.
בדיוק, עכשיו אני אגיד, אני
פה עושים חברים, עושים חברים,
עושים מה שיכול לעבוד. כן, לא, אני
צריך פועלים, יש לך פועלים מפוליאם?
אני אין, לא שיש לו מה להגיד באמת, שכמה אני מבינה את הבעיה, אבל הנה, זה נכון לי מענה. אני חושבת שזה בדיוק הדרך, אני חושבת שלא לצרכנים, אלא למעורבים, להבין את השיקולים.
בדיוק, בדיוק.
אז עכשיו אני אומר, אני יצאתי פה נגד אבל רגע, הוא אמר עכשיו...
הוא אומר הישיבה?
לא, לא.
ממש לא. רונן, אתה מתחיל להציג את התקציב? מה? סליחה, רגע. אורן, רונן רוצה להתחיל לדבר על התקציב, והוא מרגיש שיש רעש, והוא לא מדבר כשיש רעש.
זה לא נכון, אני פשוט לא מדבר כשאנשים אחרים...
כן, כן, בסדר גמור, אז בוא, אתה צודק ב100%.
תקציב הפיתוח התחיל לפני כבר כמה חודשים, המנהלים, כל המנהלים בעצם הגישו את הבקשות שלהם מתוך תוכנה שגימור מצמת מגישה להם. עם כל הבקשות, עם כל החומרים, זרקו את הכל פנימה. זה עובד איזשהו עיבוד. אבל בעצם הכל מגיע כמו שהוא לדיונים. הוגשו 60 פרויקטים. בקשות ל-60 פרויקטים, חלקם ממשיכים, חלקם חדשים, במסגרת כספית של כ-21 מיליון שקל, שחוסר המקורות לאותם פרויקטים היה 20 מיליון שקל. אנחנו נפגשנו עם מנהלי מחלקות, נדמה לי קיימנו 4 דיונים, 5, אני לא זוכר, אפילו נציגי מליאה הגיעו, ושמענו אותם. שאלנו שאלות, ביקשנו נתונים משלימים, קיבלנו נתונים משלימים. ובעצם ההמלצה שלנו למליאה זה לאשר תקציב פיתוח עבור 41 פרויקטים במסגרת של כספית של 14 מיליון שקל. יש פה ציון שירות של כל מרכיבי המימון. מיליון שקל 200 זה מקורות קיימים, 3 מיליון כספי מדינה, 4 מיליון שקל זה מהקרן החד פעמית, זה מלווה שאנחנו לוקחים מהמקורות העצמיים שלנו, 200 אלף שקל מקרן השבחה, תקציב משרד הפנים מיליון, מפעל הפיס מיליון, מלווה מהבנק 1,800,000 עבור תוכנית החומש השנייה. ישובים 650 אלף שקל שמתוכם 500,000 שקל זה המאצ'ינג לתוכנית פרויקט המיליון. חטיבה להתיישבות ומקורות נוספים ומרחבים ועוד דברים
אחרים. אפשר שאלה רודן? כן. להביאותות. כן. מה זה הקרן הזאת, המלווה עצמי, שכל פעם אתה אומר, אני שלי, אני מלווה מחזיר? מה זה הפטנט שם?
אני אסביר. יש לנו קרן, שנקראת קרן ממקורות חד פעמי, כשקיבלנו בזמנו, היא נפתחה ב-2003, כשקיבלנו סכומים גדולים של ארנון הרטו ממקורות וממשרד הביטחון, ואז החליטו להקים את הקרן הזאת, שבעצם במקום לשאוב את כל הכסף לתקציב רגיל או מיד לבזבז את הכל, היא תשמש לנו עוגן, והיה תקנון לקרן. אחד מהדברים היה שכל שנה בעצם אנחנו ניקח הלוואה במקום מבנקים מהקרן, 4 מיליון שקל, ונחזיר את ההלוואה הזאת במשך 10 שנים. אנחנו ממשיכים כל שנה, זה התחיל נדמה לי עם 3 מיליון שקל, לאט לאט זה גדל, 3.5 מיליון בעקבות הצרכים, וזה הגיע ל4 מיליון, שבעצם היום אנחנו במצב שאנחנו לוקחים הלוואה מהקרן של 4 מיליון, אבל מחזירים לקרן מהתקציב השוטף גם סדר גודל של 4 מיליון. היא כבר עברה יותר מ10 שנים, וכל שנה אנחנו...
כמה יש לנו קרן הזאת?
מה?
כמה יש לנו קרן הזאת?
בקרן הזאת נכון להיום זה 17 מיליון שקל.
זה מושקע?
מי ש...
אני לוקחת 4 ואני מחזירה, מה התקציב השוטף?
נכון, אז ה-17 פחות 4 מושקע? או שכל ה-17 זה הלוואות?
כן, כן, התשובה היא כן, התשובה היא, אני אגיד לך יותר מזה.
זה קרן עושר כזו.
לא, נוסף
לי. זה לא בדיוק קרן עושר, יותר דומה.
בקנון של הקרן שמעבירים גם ריבית לקרן. ריבית לא גדולה, אבל...
אבל הסכומים ששוכבים בקרן הם כאילו בשוק ההון? זה מה שיש.
אני אנצל את זה...
זה מה שהסדרנו אז.
בהחלטה האחרונה.
אני אנצל את זה שאני עומד, היא ככה הדליק אותי עם השאלה הזאת. אתם יודעים, אני לא יודע, כל אחד בא פה עם רקע אחר וזה, אבל בגדול, תאגיד ציבורי, אין לו עון עצמי. זאת אומרת, הנהלת החשבונות היא על בסיס מזומן והיא לא על בסיס נצבר כאשר עושים את זה. אני לא רוצה להיכנס לכל השאלה של איפה הכסף בחברה פרטית לעומת במאזן שלנו, אבל בסופו של דבר, הסיפור הזה, זה בשביל שאנחנו לא נהיה תלויים בחסדי התזרים המזומנים, זה הכל. זה בשביל לגשר על הבסיס התקציבי של הרישום על בסיס מזומן, לבין המזומן בפועל, שהוא תזרים המזומנים יקרא בדוח הכספי של חברה פרטית. לא יודע אם זה לא מדבר לכולם המילים האלו, אבל זה אם אנחנו לוקחים ומחזירים 4 מיליון, ולפעמים אפילו לא לוקחים אותו, אלא רק רושמים אותו ולוקחים אותו וכו', אז זה בעצם מה שזה. אני כן רוצה להגיד, אם אני כבר, אתם מקשיבים לי, שמה שהוא אמר במובלה, שאנחנו לוקחים הלוואה מהבנק ושתוכנית החומש, יש לזה משמעויות. אני דיברתי על זה כשישארנו את התקציב, אז אני מרשה לעצמי לדבר על זה גם כן, אנחנו משאירים את תקציב הפיתוח. בסופו של דבר, אנחנו בתהליך מתמשך של המעטה, בוא נגיד של הגדלה של מקורות מדינה לפיתוח ולתשתיות ולפעולות שותפות בחברה הבדואית, ביישובים הבדואים שלנו, עלייה, אנחנו בעלייה. אנחנו רואים את זה גם בשטח, רואים את זה בפרויקטים, רואים את זה. ואנחנו בהקטנה של ההשתתפות של המדינה ביישובים היהודיים, חד משמעי. אגב, זה מופיע בדברים דרמטיים כמו תקן 100, ההשתתפות של משרד השיכון במבני ציבור, ביישובים יהודיים, כולנו מעל 5, אף אחד לא מקבל כלום היום. אבל זה בא בדברים יותר, מה שנקרא, בדקויות יותר. בגלל השקול הסוציו-אקונומי אנחנו גם לא מקבלים השתתפות. פעם שהיינו בונים בית ספר, אז היינו מקבלים משרד החינוך 9 מיליון ואנחנו 20 מיליון. סתם אני אומר בערך בשביל היחס. והיום זה משהו כמו 6-4 וזה בירידה. המשרד החינוך בירידה ואנחנו בעלייה לעומת זאת. עכשיו זה בתי ספר, גנים, מתקנים, כמעט כל דבר. מפעל הפיס נשאר מה שהיה תמיד, אבל כמעט כל דבר, משרדים ממשלתיים, ביוב, הלוואות ביוב, לא משנה, הלוואות ביוב זה לא במועצה, זה בתאגיד הביוב, אבל אנחנו בסופו של דבר יש שני סוגים של מועצות בארץ. בגדול, ואני אומר לכם את זה כי זה לפתחנו, ואני לא יודע עוד מה נעשה עם זה, אבל זה לפתחנו. יש שני סוגים של מועצות בארץ. רוב המועצות שבהם הם מממנים את הפער הזה בהשקעות, שממומנות על ידי המדינה לעומת הצורך בהשקעות הבסיסי, על ידי כספי חלף היטל השבחה, שזה כל המועצות שהן במרכז הארץ, שבהן חלף היטל השבחה זה סכומים גדולים. ויש את המועצות האזוריות בארץ, שהן בעיקר ביהודה ושומרון, גם באזורי פריפריה אחרים, שהם מטילים היטל מבני ציבור על התושבים. וגובים בכל בנייה של כמו היטל ביוב כזה. זה 50-60 אלף שקל, עכשיו דנים בזה כבר שנה בגוש הציון. סתם אני אביא כדוגמה. כן? זה כמו הון אגודה כזה נוסף, או שאתה מכניס בשביל לחסות את החלק של המועצה וההשתתפות במבני ציבור הכלליים, לא מדבר עכשיו בתוך היישוב. עכשיו אנחנו, זה ברור שאנחנו הולכים לכיוון הזה. ועדת כספים החליטה לא להציף את העניין הזה השנה בצורה קיצונית וכן לגשר בהלוואה, שזה לא הלוואה שתפיל את המועצה וזה לא איזה דרמה וזה לא איזה טרגדיה, אבל אנחנו כן ראוי שנדע את זה. אני לעניות דעתי, ואתם יודעים את עניות דעתי, אם אכלנו אותה ואם הדמי היוון הולכים לעלות מ-200-300 אלף שקל ל-600-700 אלף שקל, שזה בערך המספרים, מהיוון, אני מדבר מה שמשנים לו מנהל. יש עוד דיבור גם כן, לעלות את האחוז שגובים בחלף היטל השבחה מ-12% שגובים היום ל-20%. מדובר על זה גם. אז זאת אומרת שהכסף הזה שאנחנו, מה שנקרא, החלטנו להעיד אותו ליישובים, כשאנחנו החלטנו להעיד אותו ליישובים, הוא היה 5,000. היום הוא משהו כמו 20. ואם הוא יגיע ל-50-60, אז אנחנו נצטרך או לעשות היטל של 50-60, שזה אותו דבר, או לחליפין לקחת מעל סכום מסוים את, את התוספת של ההיטל שלממן את הדבר הזה. כולל אגב את החלק של המועצה בתוכנית החומש, שזה ממילא ביישובים. שזה המצב היום. זה לא להחלטה, וזה אפילו לא במיוחד לפרוטוקול, זה יותר לתודעה.
אני רוצה להעיר, אבל זה נושא שכבר דיברנו על כמה דברים, אבל גם היכולת של היישובים לתקן את המדרכה, להוסיף מעקות, לתקן את הכביש, הולכת ויורדת, ומצד שני היישובים הולכים ומזדקנים. ויש פה איזשהו מתח בין הצרכים...
אני אומר לך חד משמעית, יותר מ-30,000 שקל ליישוב זה פשע. פשע. לא יקרה. אבל עזוב.
קודם כל, אני חושב שמאוד חשוב...
פשע. אין אף מועצה בארץ שעושה את זה. אף מועצה אחת.
מאוד חשוב לתקף את הסבסוד דרך תוכנית החומש. כי היום אנחנו יודעים שהתוכנית חומש היא כמעט לא קיימת.
אז לא קיים.
אנחנו לא
ראינו איזושהי סקירה
בשנים האחרונות, אבל לא
יצאו הרבה כספים
תוכנית חומש, אני חושב,
להבנתי, מהניסיון
שלי
ביותפת. לא, הניסיון שלך ביותפת לא משקף כלום. תוכנית החומש השנייה בוצעה, יש יישובים שנכנסו לתוכנית החומש השלישית, זה 2,000,000 שקל הלוואה, זה ים בכסף, זה פשיטת רגל פתוחה למועצה, אם היא תמשיך ככה להתנהג, חד משמעית. תוך 10-20 שנה אנחנו צריכים להיערך לזה, זה לא יעזור כלום, אתה טועה, אבל לא משנה, זה לא כרגע הדיון. הדיון הוא כרגע כמה, 14 מיליון התקציב פיתוח הרגיל, הפשוט, בתור הבסיס. אגב, אני מזכיר לכולנו שתקציב הפיתוח, בסופו של דבר, שסוגרים אותו בסופו של דבר, זה כולל גם את כל הטברים שמאשרים במשך השנה, בסוף מגיע לפי שניים מזה, כן, מהסכום הזה, אבל אנחנו בתור התחלה, אנחנו מאשרים את לפי הבקשות של הפרויקטים, אנחנו נדרשים לאשר פה, אני בלבלתי אתכם, אני מקווה שלא בלבלתי אתכם, זאת אומרת, תקציב פיתוח של, כמה זה יוצא? 14
מיליון. בדיוק בנושאים האלה,
איפה
זה
עובד? לא, ברור.
אתה מפיץ לנו שהוועדה
נפנפו אתכם. איזה ועדה?
לא, רגע, דני, אבל יש פה משהו...
הגדרה מיוחדת
ליישובי
הנגב והגליל
ומועצות... לא, זה לא קשור. זה לא קשור. לא, לא, זה לא קשור. אם נצליח... שאל אותי אורן על הדיווחים שלי, על הפעילות, נקרא לזה, של מדיניות המדינה. פעילות מדיניות המדינה היא נועדה כדי שלא... יעלה חלף היטל השבחה, כי לא יעלו דמי היוון, ואז אנחנו נשארנו איפה שהיינו. בסדר? ואז נצטרך לעשות היטל. זה מה שאמרתי עכשיו במילים אחרות, נצטרך לעשות איזשהו היטל או משהו אחר. זה לא קשור, זאת אומרת, זה מבחינתי אחד מול השני, זה לא משנה.
יש החלטות שצריך להשאיר לקדנציה.
אנחנו משתדלים לא להחביא את הראש בחול, אבל זה בכל אופן.
אבל יש פה משהו במכתב שקודם היה, אתה לוקח כמעט 2,000,000 שקל מהבנקים בשביל החודש.
נכון.
ואתה מאיר את תשומת ליבנו.
נכון.
צד שני, אתה מדבר על חלף היטל השבחה שעוד לא החלטנו עליו.
נכון.
ויכול להיות שהוא יהיה אפס, ויכול להיות שהוא יהיה משהו אחרי המלצה וכו'. אז איך אנחנו יכולים לה... זאת אומרת, אם היום היה כבר ידוע מה קורה...
לא שום דבר, אני בא להרגיע אותך.
אנחנו מאשרים היום... את ה-2,000,000 שקל הלוואה בשביל החומש, בלי שאנחנו יודעים את התקציב הסבור, דני.
מה שאת אומרת זה הפוך מה שהוא אמר.
אני יודעת.
וזה נכון. אני מסכים. אבל אני ממליץ כן לאשר את זה, וגם ועדה כספים התלבטה בשאלה הזאת קשות, וגם המליצה בסופו של דבר כן לאשר את זה. אני חושב שכרגע אנחנו צריכים לאשר, אסור לעשות פרויקטים, לעצור פרויקטים, בטח לא פרויקטים ביישובים שהיישובים בנו עליהם ולקחו בשבילם התחייבויות וכו'. אנחנו נמשיך את הכל, אנחנו ניקח את ההלוואה של ה-2,000,000, לא כל כך נורא, אבל אני מרגיש אחריותי להודיע לכם שבסופו של דבר, במשך השנים, נצטרך לראות מול המקורות של המדינה שהולכים ומדלדלים ביישובים היהודיים, מה אנחנו עושים.
אבל דני,
זה
על השנים הבאות, לא על התקציב
של השנה.
אבל דני, חלק מהפיתוח העסקי שעשינו של הבניית מרפאה פה, כאילו הבניין מרפאה.
אנחנו מנסים להגדיל את ההכנסות, את המקורות.
אתה צופה שזה ישפר את מצבנו
משמעותית? לא עד כדי כך, לדעתי.
הפער הוא גדול מדי?
לא, כן. בבקשה.
רונה. אני רוצה להגיד חלק מההמלצות שלנו. אנחנו ממליצים לתת עדיפות לפרויקטים של הסדרה של נגישות במועצה וביישובים. יש כרגע מצפה שמאפשר השלמה של כל הסדרת הנגישות על פני ארבע שנים, שאושר בחוק ההסדרים. המועצה נגישה, היישובים נגישו לזה. אנחנו, חוץ מזה שזה בקריטריונים שלנו, בהקצאה הם במקום השני, בחלק הגבוה, אנחנו ממש ממליצים גם ליישובים וגם למועצה ללכת על זה ולקדם את זה ולסגור את הפער הזה כמה שיותר מהר. וליישובים אנחנו ממליצים לטפל בכל הנושא של תשתיות ותיקות, בקידום השקעות שלהם.
זה שעשו סקר על זה.
זה נושא שהוא חשוב,
נעשה סקר.
יש תוכנית החומש, יש פרויקטים שהיישובים עושים ואנחנו קוראים ליישובים לטפל בנושא של תשתיות ותיקות. אנחנו כרגע ממליצים להשתמש בכמה שפחות בקרן ההשבחה, משום שהיא נהיית יותר קטנה משנים קודמות. זה מבחינת ההמלצות שלנו. את ההמלצה שלנו לנושא חלף היטל השבחה אנחנו נגיש למליאה אחרי שנסיים את הדיונים. הדיון הבא שלנו בעניין הזה הוא בערך בעוד חודש. הכנו גם איזושהי תמונה, אני מקווה שכולם קראו את המצגת, לא הסגתי אותה כאן, אבל הכנו גם איזושהי תמונה מבחינת המצב של ההלוואות של המועצה ומבחינת תוכנית החומש. אז בעיקרון אנחנו מדברים על שני תוכניות חומש, הראשונה והשנייה. הראשונה, כל היישובים, למעט שני יישובים, השלימו אותה כבר. שני יישובים שנותר, וכבר אני חושב בתוך התהליך, זה אשבל וקישור. תוכנית החומש השנייה הוצאו... יש כבר אחת, שמונה, עשרה יישובים שכבר השלימו את תוכנית החומש השנייה, ועוד שלושה ארבעה יישובים שנמצאים בתוך התהליך הזה כבר. זאת אומרת שבסך הכל, לפחות כחצי מהיישובים כבר בתוך התהליך לתוכנית החומש השנייה.
וחלקם... נגיד את זה בשנים בשביל לתקן את מה שאת הרושם אולי שיראל יצר. התוכנית החומש השנייה מבחינת ספירה של השנים אמורה להסתיים ב-2023. בסדר? והיא תסתיים כאן. זאת אומרת, יכול להיות שישאר יישוב אחד או שניים, כמו קישור או אשבל, שיש להם מאפיינים נגיד מיוחדים, שהם רוצים לאסוף שני תוכניות ולחבר אותם בגלל שהם רוצים, בגלל שהם לא מוכנים והם דוחים. מבחינתנו, אנחנו, הכל עלה. כל יישוב עשה שתי תוכניות של 2 מיליון שקל כל אחד.
זהו, מה עשו? ומה שקשו מסוים שקשו להשרים קו ומתחילים
מההתחלה? בטח, וזה כבר, כן.
מה הסיבה
ש... תראו, בסוף מתישהו זה ייפגש עם מה שאמרתי קודם, אבל כן.
לא כל הישראל מלא, עושים כרגע את
השניות. לוקח ליישוב קצת זמן לפעמים להיערך לפרויקט של תוכנית חומש. יכולים להיות מצבים שנגיד יישוב הוועד, ועד ביישוב, קדם איזשהו רעיון, הוא אושר ואז התחלף הוועד, ואז כל הסיפור השתנה, וזה שוב איזשהו גלגל שלוקח עוד איזה שנתיים שלוש, וככה נוצרים פערים.
זה יושב על לוחות זמנים או שזה יושב על היעדר יכולת למצ'ינג?
לא, מי שיש לו בעיה של מצ'ינג, אז יש כאן יכולת אפשרות
להגיע.
פטור להגיע להנהלת המועצה, מציגים את זה, אף יישוב עוד אסורה
מזה. רונן, למה אתם לוקחים 2 מיליון שקל מהבנקים להלוואה לחומש, אבל המצ'ינג של היישובים, אם אני זוכרת, הוא רק 650?
לא.
אני טועה.
לא, אני טועה. וחצי.
אז יש גם 2 מיליון
להישובים. לפעמים היישוב גם נותן יותר, אם הוא עושה פרויקט הוא יותר גדול.
אז יש גם 2 מיליון מהיישובים.
זה המקרה שהוא זכר של אחד, שהמצ'ינג של היישוב היה פי 5
מהשתתפות. כן, זה המורשת, מה
שהם ביקשו. אנחנו כן חושבים שזה לא טוב שנגיד יהיה מצב שתוכנית החומש תיפרס על פני אלה בראשונה ואלה בשלישית ורביעית, כי זה גם יוצר על המועצה מפתח מחויבות גדולה מדי של המועצה, בסופו של דבר צריך לעמוד סכומים שנוצלו.
זה החלק של המועצה.
זה החלק של המועצה, 16 מיליון שקל בתוכנית הראשונה וכמעט 10 מיליון בתוכנית השנייה. צריך להגיד שגם הפרויקטים עצמם הם יותר גדולים מהחלק שהמועצה מייעדת והיישוב מייעד בבסיס. יש פרויקטים שהיישובים מוסיפים, יש פרויקטים שהמועצה צריכה לגייס עוד כסף ממקורות מדינה. בגדול, יותר קשה לגייס מקורות מדינה לפרויקטים האלה. בייחוד של חידוש תשתיות זה כבר לא קצת. משהו להלוואות?
מה שיהודי
כאן. כן, זה
רק שנייה. כן, אנחנו ממירים פה הלוואה בהלוואה. הלוואה שמסתיימת והלוואה שאנחנו לוקחים עכשיו.
סך הכל ההלוואות שכרגע זה כמעט קצת פחות מ-20 מיליון שקל, נדמה לי שזה משהו כמו 2% או 3% מתקציב המועצה.
זה כולל
התאורת
לד, 4.
כן, 4 מיליון לד, והרוב זה לתוכנית החומש והפיתוח.
לפי השקף הקודם, בחומש השני, אנחנו בשני שליש הזמן ובערך בחצי הכסף.
נכון.
כן.
יישאר יתרה בסוף החמש שנים השניות, גם, אל תשכח, כמו הראשון. מה שהם ביקשו פה זה אמור להספיק.
בחומש הראשון לקח יותר מחמש.
זאת השאלה הייתה. זה אמור להספיק.
החומש עורך יותר מחמש שנים.
אנחנו עובדים, לא, היישוב לפעמים מעכב את זה או מושך את זה יותר. אנחנו עובדים בכסף. אנחנו לא... זה התקרב לזה השנה, אחרי זה לא הגיע שם.
היישובים יודעים שבדצמבר זה נפתח, כי הם מתחילים מאפס? אין יתרות?
לא, אין אפס.
לא, אין אפס.
לא, אין יתרות.
לא, זה לא יתרות. זה זכות של היישוב, אנחנו מתייחסים לזה, זכות של היישוב
לנצל.
הוא יכול להתרצל, אם הוא לא נצל, אנחנו מעבירים את זה משם.
אוקיי.
החומש של 22 כבר... החומש של 22 כבר אושר, התוכניות אושרו.
זה לא כל שנה יש תוכנית חומש.
הנה, עכשיו אתם...
לא מזמן תומר ביקש שישלחו לו את הבקשות.
בקשר לתוכנית החומש השנייה.
כן, כן, הבקשות במסגרת תוכנית החומש שהוגשו לפיתוח יישובים נמצאים פה, הכל בפנים. אין מישהו שמתעכב, זה בעצם, כן.
עכשיו אנחנו מאשרים את התב"רים של החומש השנה. טוב, אני אציג את התב"רים שהם בעצם נגזרת של תקציב הפיתוח, מה שאנחנו כבר יכולים לאשר, שלא נסמך רק על תקציבי מדינה. יש פה דברים מהקרן ממקורות חד פעמיים, שאותם 4 מיליון שקל. את הפרויקטים אתם ראיתם, אלה פרויקטים רגילים. יש פה את פרויקט המיליון גם.
מה זה שיקום, שאלה קטנה, למרות שזה שיקום קטן.
שיקום כבישי גישה ליישובים.
כן,
האם נתי לא עושה את זה? כן, אבל יש עדיין יישובים, הבנתי גם מצפה אביב, שעדיין יש להם כבישים שהם לא באחריות של נתי, ואז צריך
להעביר. ואנחנו עושים מאמצים להעביר אותם לנתי, דני? שלא נשאר עם כבישים כאלה?
כך. מצפה אביב, קודם כל, זה כן באחריות של נתי עד. עד מקום
מסוים.
במקרה של מורן, זה היה הפתיחה של ה-200 מטר האחרונים, לא משנה, בכל יישוב יש את ההגדרות של נתי עד איפה הם אחראים ועד איפה לא, וכמובן שאנחנו מקדמים בנתי גם את הטיפול בכביש שהם אחראים. הקטע הקשה במצפה אביב זה לא של נתי, זה לא שלנו, זה של נתי.
הבמפרים שם זה
מכה.
עכשיו יש פה
5
פרויקטים שזה... זה מה שהשארנו לתוכנית החומש, יד, יוטפה, חרשי, מנוף ומואן, זה החלק של המועצה כרגע, עם ההלוואה שצריך לקחת, צריך לאשר את זה, גם במשרד הפנים, אנחנו צריכים לאשר את הסכום של ההלוואה.
איפה החלק של המועצה?
מה?
איפה החלק של המועצה?
זה המספר. זה החלק של המועצה. כרגע את זה אנחנו מאשר. כשהפרויקט יתגבש עם האישור ונעשה את זה פה במועצה, אז נוסיף את החלק של האישור. יש יישובים שעושים את זה בעצמם, אני מניחה שגם יופה, ואז הם מוכיחים לנו שהם עשו, והם מקבלים את כל הכסף אליהם והיובלים שעשו בעצמם.
אז עושים רטרואקטיבית?
זה כן, בהנחה שזה בקריטריונים שלנו, של ההנדסה ובביקור.
זה שההנדסה אישרו את זה מראש, כן. גם
הצפה.
אמורה
למידור
הספורט.
זה ביחד עם
הבית ספר. ויש כמה דברים בודדים.
לגבי האישור לבריכה במורן, יש לנו זכות לשחות שם?
חברי מיליאר.
לא.
אנחנו צריכים לצלול כדי לבקר את הביצועים.
נכון, אנחנו לא נכניס את הסעיף הזה להצבעה.
חוץ מזה יש כמה דברים רגילים. מה שיש לנו פה בכל זה, שזה... תמיד שואלת, זה כספי מדינה, ושלב נוסף שנכנס לקידום אימון של תכנון היישוב, רקפת, שזה ילך כרגע כנגד הקבעה של החלף השבחה שנמצא במועצה לטובת רקפת, זה 600 אלף שקל, עד שיכנסו המשתכנים וישלמו וכל הכסף ישוחרר. אז זה הטבלה הזאת, צריך לאשר בעצם את שתי הטבלה.
ואת התכנון הזה עושה תומר בהדסה?
כן, כן.
אני רוצה להגיד שאני מאוד שמחה לראות את המשקל שנותנים לנגישות בפעילות של המועצה, אני חושבת שזה מאוד חשוב.
לא, כן, אם ראיתם את בתיידור,
אני מגישה אותו מספר אחד.
כן, מושב.
ברכות על העבודה, ומשהו שיכול, אני חושב, לעזור לשני מבטים. האחד זה מבט איזשהו רב שנתי שמראה את הקיום שאיפה בשנים, והדבר השני זה הפאי שאומר מה בעצם הולך ליישובים, שזה לא בעיה לכם לעשות את זה, לא מקבל את זה לעשות.
אני אגיד לך, אני אענה על שני.
איזה נטע הוא השקעה בתשתיות?
תשתיות מרכזיות, ומה הולך למשל, לא יודע מה, חינוך, תעסוקה ו...
כשאתה מדבר על יישובים, אתה מדבר על בתוך
היישובים. נהלית.
לא, בתוך היישובים זה היישוב.
לא פר
אישור,
מה
הולך,
מה חוזר
מהטוטל? תן לי רגע להתייחס, כי אנחנו פעם עשינו הרבה דוקטורטים, מויש. 100% מתקציב המועצה השוטף ו-100% מתקציב הפיתוח הולך לתושבי היישובים. 100%. קודם כל, נתחיל בזה. אין שקל אחד, אין שקל אחד שהולך למקום אחר, רק ליישובים.
דני, לפוליטיקה.
רגע. לא, אנחנו, למה, מי אמר את זה? אני מצטט דווקא את אריק רז, בפעם הראשונה ששאלו את השאלה הזאת, כשעשינו את המפתחות של העברות לוועדים, זה לפני הרבה שנים, אז באמת, זאת אמירה שנאמרה. מועצה אחראית לכבישים, כמו שהיא אחראית לכבישים ביישובים הבדואים, אחראית לכבישים גם במנוף וגם ביודפת. אם יש צדיקים ביודפת שמוכנים להשקיע בכבישים של המועצה כדי שיהיה להם כבישים יותר יפים, אז אנחנו נבדוק איתם את האפשרות הסטטוטורית שלנו לאפשר להם להשתתף, ונאפשר להם להשתתף, אבל אם לא, אז אנחנו נעשה לבד. המועצה אחראית לבינוי גנים ביישובים. כשהגן מתרוקן אז הוא משמש למועדון נוער והמועצה לא לקחת על זה כסף למועדון נוער וכו'. אני לא נכנס פה לשאלה של השותפות של המועצה ברב תכליתי במנוף או בבית כנסת או במה שלא יהיה. יש שותפות של המועצה בכל דבר. זאת אומרת, מה הוא של המועצה ומה של היישוב? בבתי ספר בכלל. אנחנו בשאיפה בכלל להרבות בתי ספר ושכל בית ספר ישרת 3-4 יישובים בסך הכל, בסוף. כן, כשאנחנו נגיע לגידול שלנו המתוכנן, זה בערך המספרים. אז גם בית הספר, בוודאי בית הספר שהיום נמצאים ברכס ובשכניה ובלבון, במורשת, ביוטפת, במעלה צביעה, שאנחנו משקיעים שם בבית ספר. הבית ספר במעלה צביעה זה השקעה ביישוב או השקעה במועצה?
זה השקעה בחינוך.
מאה אחוז.
אני חושב שעל העקרונות, יש אסטרטגיה ויש הסכמה וגם יש הבנה ואנחנו מסתכלים על הפרטו השנתי.
אני מסכים איתך.
איך נראה הפרטו של אותה שנה ומה המגמה הרב שנתית?
אני חושב שאני הצגתי
מאשרים פה אוסף של תקציבים, אוסף של שורות.
אנחנו, נכון, אנחנו, בשביל זה אגב המצאנו את תוכנית החומש, גם את פרויקט המיליון, בדיוק בגלל זה שיהיה לנו תוכנית חומש, שיהיה לנו אפשרות ליישוב לתכנן שזה יהיה משהו של מיליון שקל ולא של... הרי פרויקט המיליון זה 30-40 שקל ליישוב, היישוב לא יכול לעשות עם זה משהו רציני. אם יש מיליון מול מאצ'ינג, אז זה יכול להיות משהו רציני. תכללנו את זה בהתחלה לבניין. עם השנים זה הופך יותר ויותר לשתשתית ולפיתוח שצ"פים שהוזנחו או שלא פותחו בעבר, כל מיני דברים אחרים. אבל זה כבר ביחד עם היישוב אנחנו עובדים ואנחנו ממשיכים את זה. כמו שאמרתי, אנחנו לא... בינתיים עוד לא... עוד לא נגענו.
אבל בשנתיים אחרות רונן הציג לנו לפחות מה הנתח שהלך לתפיסה האסטרטגית, להחלטות האסטרטגיות.
זה נכון.
והשנה לא ראינו את
זה. זה נכון. אפשר לעשות ניתוח כזה גם. בסדר, נעשה ניתוח כזה.
נכון. הדורות האלה עוזרות להחזיק את תמונה.
הוא התרגלנו לטוב, ציפרנו.
לא, בסדר, הוא צודק, הוא צודק. עוד ניתוח.
אבל יישר כוח. כל אני יש גם בדיון, השני מיליון שקל שאתה רוצה לקחת מהבנקים, אותם אתה רוצה להחליף בחלף השותפה, זה כאילו המקור שחסר לך?
לא, אני רוצה, אני לא רוצה. אני אומר שילדינו יחזירו את ההלוואה הזאת בסוף, או מחלף היטל השבחה, או מהיטל מבני ציבור, זה ברור.
אבל זה החוסר שחסר.
כן, אבל לא בעיה על 2 מיליון, הבעיה להחזיר את ההלוואות.
אז כמה?
לא, זה לא חייב, לא חסר.
הלוואות כרגע זה טוב, אני לא יודע אם את שמעת את זה, אבל דובר על זה פה עם הרואה חשבון, אנחנו יש לנו חוסר בהלוואות, המענק איזון שלנו קטן מדי בגלל שאנחנו אין לנו מספיק הלוואות. זאת אומרת, עצם ההלוואה פה היא לא בעיה, כמו שאמרתי גם עם ההון העצמי וכו', אין לנו פה בעיה של... בהשוואה לכלל השלטון המקומי ובהשוואה לזה, עברנו על זה בוועדת כספים קצת על השאלה הזאת. מי בעד אישור תקציב הפיתוח ל-2022? מישהו נגד? מישהו נמנע? יפה. עכשיו יש לנו, בהצלחה, יש לנו עכשיו...
אני מבקש עם ההזדמנות הזאת להגיד תודה לוועדת כספים,
תודה מאוד. ליתר ביטחון, כששאלתי גם על התברים, היא אמרה כרגע, גם את התברים, מי בעד לאשר את התברים גם? מישהו נגד? אין אבל. לא יהיה זה, בסדר. קובי הלך, מישהו חייב. רגע.
לא, הוא לא יכול שאת הולכת באמצע.
יש לנו כמה עניינים, מירב תציג אותם.
אני אעשה את זה קצר, בסדר? אנחנו חייבים על פי חוק לאשר אישור לשכר בעובדים בכירים. אז אני א' רוצה לבשר שמנהלת הרווחה שלנו מסיימת את תפקידה, שרון סודרי. שרון נמצאת פה כמעט 10 שנים, זה תפקיד מעייף, קשה. אני חייבת להגיד שיחסית אנחנו מועצה שהעובדים הסוציאליים, אתם יודעים מה קורה בארץ, הם בקורונה עזבו המונים אצלנו כמעט ולא, אבל באמת משכנו אותה יותר מדי, כבר fed up, ואנחנו עוזבים בכיף ונפרדים באהבה, והיה מכרז פנימי, ולמכרז פנימי הגישה מועמדת שזכתה, שמה יעל עומר, ויעל עומר הייתה עד היום ראש צוות באגף הרווחה שלנו, היא באה מתוך המערכת. האינטרוול שלה של השכר כרגע אמור להיות בין 60-70, אנחנו מאשרים את ה-70, היא לא תקבל את ה-70. אנחנו מתחילים ב-60 כדי לא לבוא בכל פעם למליאה, כמו שאמרתי, כל שנתיים, מ-1 עד 5% וכו'. אז אנחנו מאשרים את האינטרוול, אני אשמח, די.
כולם
ביחד, אוקיי. חוסיין גדיר הוא מנהל מחלקת פרויקטים באגף הנדסה, התקבל במכרז פנימי, אנחנו יצאנו לתפקיד של מנהל אגף, האינטרוול שלו הוא בין 35 ל-40 אחוזים, אנחנו מאשרים את האינטרוול של 40 אחוזים.
מי זה החשמלאי?
לא, לא, זה מנהל פרויקטים.
לא, הוא מנהל פרויקטים והוא התקדם להיות מנהל מחלקה. קיאל עותמן, קצין בטיחות בתעבורה, היה לנו קצין בטיחות... היה לנו קצין בטיחות בתעבורה שיצא לגמלאות, פעם שנייה אגב, הוא הגיע אלינו גמלאי של המשטרה ועכשיו הוא יצא בגיל 67, ממש באותו יום, יצא לגמלאות, חיפשנו קצין בטיחות בתעבורה, זה לא קל למצוא.
הוא מחליף את משה כהן שהיה?
הוא מחליף את משה כהן ואנחנו רוצים לאשר אותו בשכר בכירים שבין 30 ל-40 אחוז, מאשרים את האינטרוול הגבוה של 40 אחוז, כדי לא לבוא בכל פעם למליאה. ועכשיו ההצבעה, מי בעד על כל אחד, מי בעד על יעל עומר?
לא, כולם, כולם ביחד.
אבל מי בעד, צריכים לשאול את זה אחרת, אני יודעת. ומי בעד על חוסיין גדיר? ומי על קיאל, אוקיי. אין נמנעים? אין התנגדים. תודה רבה.
רגע, מה עוד יש? יש לך עוד משהו?
כן, יש דיווחים של...
חלט משהו, לא?
לא, לא, אין חלט, אם אין חלט. יהודית, תודה.
תודה רבה.
איזה חלט יש לי? רונן. איפה? סליחה? איפה כבר? אה, אוקיי. זה לא רשום. יש לנו אריאלה גמליאל.
רגע, יש לך פה?
לא, לא, לא. זה כאן.
אריאלה גמליאל היא סייעת שלנו בגנים, היא מבקשת לצאת לחל"ת, אנחנו ממליצים לאשר לה את אחת הסייעות הנהדרות שלנו. אני חושבת שאחרי הרבה שנים לפעמים הן רוצות לצאת ככה לשנה לראות מה הם עושים, היא למדה תואר, היא מאוד מוכשרת.
אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו בעדה.
כן, מי מאשר?
מי שיצא לפנסיה מאשר.
כל הסיפור הזה שאני צריך לאשר איזה מוזר
בעניין. מי יודע מה זה חופש.
תודה.
יש...
חג סתמר. רגע, יש את הדיווחים של ראש הממשלה.
לא, לא. תראו, קודם כל, אתם יודעים שאני אוהב ישירות קצרות, ואני לא מייבש אתכם בדיווחים ארוכים. אבל נשאל פה למה אין הרמת כוסית לפסח.
נכון, אתם צודקים. אז חכו.
האם את מוכנה להביא בבקשה מאחד מהם?
אני הולכת להביא גם קוזו, גם יש וגם יש.
יאללה, לכי, לכי.
לא, לא ויטואלי, איך להביא?
מכיוון שיש דיווחים.
יהודי,
אני עושה
את זה אמרה בדיעבד.
לא, 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 לא. היא הולכת להביא.
רגע, אני חייבת להתעזר.
רגע, אני רק אגיד לכם למה. כי זה היה אמור להיות בזום. ובגלל שזה היה בזום, אנחנו היינו כולנו עם הראש לזום.
יש שם מלא, יש שם
מלא.
אני, עד שהיא תביא את היין, רגע, רגע, שבו, שבו, שנייה, תחילו. עד שהיא תביא את היין, הרמת כוסית לפסח, לכבוד הפסח. אני אתן לכם דיווחים. וכך. אני לא יודע מה יהיה עם הממשלה הזאת ומה יהיה עם המדיניות וכו'.
יהיה בסדר.
אנחנו כרגע בניסיון בידול של לב הגליל, בידול של לב הגליל, כדי לזכות באיזשהן הקלות בגזירות בעצם. זה אפילו לא תמיכה כל כך כמו הקלות בגזירות. אנחנו יחד עם קרמיאל ונוף הגליל, בגלל שקרמיאל ונוף הגליל נמצאים גם בלב הגליל וגם בסיטואציה דומה, וגם אנחנו עדיף לנו להיות יחד עם כמה ערים כדי שזה לא יהיה עניין רק של אלו עם הווילות וכו'. ואנחנו הפקנו סרטון, אנחנו עשינו איזשהו כנס בירושלים, כנס קטן, דיווחתי על זה וסילמתי את זה קצת וכו'. אני מקווה שמישהו ירים את זה. כרגע מדובר היה מדובר בשרת הפנים, בשר הפיתוח נגב הגליל ושר השיכון. שר השיכון די נטש אותנו בגדול. הוא לא נטש כל כך את כרמיאל ואת נוף הגליל.
זאב אלקין, זאב אלקין.
מי זה שר השיכון?
זאב אלקין.
למה הוא נטש אותנו?
כי הוא כמה נטש אותם. אלה שמתנגדים לסבסוד של מגרשים חדשים.
כן, חותן שלו מיליארדר.
ביישובים שהם בסוציו-אקונומי 8 ומעלה, שבהם בתים משומשים נמכרים במעל 3 מיליון שקל, אלה שהם נגד זה, הם כל מיני סוגים של האנשים. אז יש כאלה שהם נגד ועדות הקבלה, בגלל שהם חושבות שהם מדירות אוכלוסיות מסוימות. יש כאלה שהם נגד היישובים בגלל שהם חולקים, שהם לא לוקחים את חלקם בקליטת עלייה, בגלל המחיר הגבוה. יש כאלה שמתנגדים לזה בגלל שהם מתנגדים בכלל לאגודות שיתופיות ולקונספט של בינוי קהילתי דרך ניהול עצמי של יישובים קטנים. יש גם כאלה, אגב. ויש כאלה שכמו זאב אלקין, שהוא ברגע האחרון משום מה השתכנע על ידי מנהל מקרקעי ישראל שתנאי להרחבת יישוב צריך להיות שני דברים. אחד, שיעשו 70 בתים כל פעם, בסוף זה ירד ל-60, לא משנה, ולא 30 או 20 או 40. ושתיים, שהנקלטים ב-70 האלו הם יהיו רק מיישובים שהם בסוציו-אקונומי 0 עד 5, שזה לא כולל אפילו את קרמיאל ואת קריית ביאליק ואת נעריה, כדי שיהיה פה ניוד חברתי לתוך היישובים הפריבילגיים שמקבלים קרקעות מדינה חינם. עכשיו, זה כמובן דפק את כל העסק, ואנחנו לא עשינו את זה. אנחנו לא עשינו. אנחנו מגבשים חלופה שהיא יותר טובה. אני לא יודע אם תהיה ממשלה בשביל לטפל בזה, אבל אנחנו בכל אופן מנסים להעלות את זה בתודעה.
אבל יש לנו חברת כנסת פה, היא לא יכולה לעזור לנו?
כן.
דני, מה אתה עושה מכך?
אתם נמצאים בחזית שהיא סופר מורכבת.
מה?
אתם נמצאים בחזית שהיא סופר מורכבת. קשה. ואני...
היא בינתיים מוזגת, לא לדאוג.
ואני תוהה, אם אין דרך לקבל את המעבר הזה שאתה נבחר שלנו, נבחר ציבור שלנו, וכמוך ראשי הרשויות האחרים, להשתמש יותר
בלגיטימציה הציבורית הרחבה שיש לכם, ולהפעיל את התושבים. תראו, התמיכה, כמו גם ההתנגדות, היא באה ממקומות מפתיעים. זאת אומרת, זה ברור לנו שסמוטריץ' הוא בעד שיהיו יותר יהודים בגליל, ובמיוחד שהיהודים יתפסו יותר שטח, כי הוא רגיל לזה מיהודה ושומרון. פחות ברור שגורמים מסוימים במרץ, למשל, הם בעדנו, או שגורמים מסוימים בליכוד או בשס הם נגדנו. אבל זה כך. זה כך. גורמים מסוימים רוב מפלגת העבודה היא נגדנו. אמרתי את זה פעם קודמת. רוב מפלגת העבודה איננו, וגם רוב יש עתיד לא הוכח שהם בעדנו, כחול לבן דווקא כן. ואנחנו מנתבים דרכנו, אנחנו מנסים לשתף פעולה עם, כמו שאמרתי, עם נוף הגליל ועם קרמיאל, שנחשבים שייכים לממסד הימני דווקא.
אני רק אומרת שזה חתיכת אירוע, ואם אפשר לגייס אליו, אם תמיכה יכולה להועיל לחץ אל אלקין, דברים מהסוג הזה, עם דף מסרים, דברים האלה, כשהם מנוהלים ומקבלים דף מסרים, אז תושבים יכולים להשפיע בצורה...
אנחנו נגיע אינשאללה גם. חברים, אני בכל אופן אגיד משהו.
מי לא קיבל?
לכבוד פסח, לכבוד פסח. אתם יודעים...
מי לא קיבל?
ש... הרענו את הקשר. תעמדו, יאללה, נעשה הרמת כוסית בעמידה, יאללה, נעשה לחיים, מה יש? אחינו הספרדים נהגו לעמוד בקידוש דווקא, יש איזה מנהגים שונים.
נוהגים עד היום.
לא. תראו, הרב קוק קשר בין תשובה ובין... גאולה ובין מציאה מעבדות לחירות. הקשר מורכב, אבל בסופו של דבר המפתח לקשר הוא ביאור חמץ. אז אני מאחל לכולנו שאנחנו נבער את החמץ בתוכנו ובבתנו, ושאנחנו נזכה לחוות התחדשות וחירות ותשובה. חג שמח, פסח.
חג שמח.
אמן.
חג שמח לכולם.
I'm the tour. I'm the tour. I'm the tour.